ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, בוקר טוב בן כספית, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר יפה, בעזרת השם שיהיה יום טוב.
שפו על האופטימיות.
למה לא?
וואלה, אני רואה עכשיו פתאום, זה מהיום, כן? סרטון האבוד של אורון שאול, הוא בן 30 היום.
וואלה, מזל כן. טוב.
אני רואה חיים רובינשטיין ממתי החטופים מעלת הסרטון, המשפחה מצאה סרטון שלו ממש כילדון, שמעולם לא פורסם ולא נראה, אז הוא נמצא, הנה אני מרתורת אותו, אם בא לכם לראות.
אתה יודע מה קרה לי היום?
מה?
לא משנה, תמשיך, סליחה.
לא, לא, אני...
לא, לא.
לא התחלת, מה?
לא, אתה מדבר על אורון שאול, פתאום מה קרה לי היום, לא מכובד.
אוקיי.
לא מכובד.
תראה, יש... אתמול הקראתי את ה... מה הוא ביקש, אבא של... אז כנראה באמת איש...
שי טרמין.
לא, אני מדבר על... נו, איפה זה?
אבי טרמין, שדיבר איתנו.
לא, לא, אני מדבר על יונתן לובר. על אבא
כן,
שלו.
כן, איך קוראים לו?
אביב, חגי, חגי.
חגי, כן.
אז זה שהוא ביקש, ביקש יום של אחדות, אבל אני מזכיר את זה מסיבה אחרת, כי עכשיו הוא כותב, שר אומר לי באוזן בצדק, אני מקריא את הכל, נלווה מחר, כלומר היום, ב-10:30 בהר הרצל למנוחת עולמים, את יונתן, ואנחנו מזמינים את כל עם ישראל ללוויה, אנא בואו ללוות את הבן והאח, יונתן שלנו, של כולנו, בדרכו האחרונה, מי שיכול ויש לו שעה פנויה, ולא פוגע בשגרת חייו שיגיע, זה יחזק אותנו, בואו ללוות את יונתן יחד איתנו בבקשה, באחדות, לכבודו ולכבוד כלל הנופלים. תשמע, זה מראה לך שכל ההכללות שכולנו עושים, כי אנחנו בני אדם, הבחור הזה הרי הוא נראה כמו נער גבעות, לצערנו זה בלשון עבר, הוא כבר לא נראה כמו נער גבעות, אבל ככל שאתה לומד אליו, אתה רואה זה כאילו, כמו שאתה אתמול שאלת את איריס חיים, כאילו לא נראה לך הגיוני, ועל זה אני יכול להתווכח איתך, שהיא תגיד את הטקסטים שבדרך כלל אופייניים לנשים אמוניות, ככה אני זוכר מישהו אתמול סיפר עליו שהחטופים, שהוא כל כך רצה שהם יחזרו, והקטע הזה של האחדות, וכאילו מדבר במונחים של אומניות ושל זה. בקיצור, בואו לא נכליל בני אדם. ואם אתם באזור ירושלים והר הרצל, 10:30. גם אם אתם לא שם.
תראה, אם לא היינו בימים של נפילות והרוגים ושמות, שתכף אני אקריא וכל זה, הייתי אמצא אומר לך, למה לא להכליל, אתה מבין? בוא נכליל. בוא נכליל, אתה מבין? למה כל הזמן יוצאים נגד ההכללות? אתה מבין? הקטע הזה שאנשים כל הזמן נגד ההכללות, זה לא יפה. אבל אנחנו לא בימים כאלה, אז אני לא אגיד.
בדיוק, אז זה כאילו היה, מה היה קורה אילו? אתה עשית שם תרגיל.
רק בדקתי את העניין שאנחנו זוכרים איפה אנחנו נמצאים. עכשיו אני אקריא את השמות. סגן ירון אליעזר צ'יטיס, בן 23 מרעננה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקט, חטיבת גבעתי, נפל אמש בקרב בצפון רצועת עזה. סמל ראשון איתי בוטון, בן 20, מפתח תקווה, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל אמש בקרב בגבול בצפון רצועת עזה. סמל ראשון אפרים יחמן, בן 21, מנווה דניאל, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל אמש בקרב בצפון רצועת עזה. זה כנראה היה שם איזשהו קרב קשה.
שים לב שזה צפון הרצועה, כאילו מקום שאנחנו אוחזים בו כבר הרבה זמן.
כן, יהיו שם עוד הרבה התפתחויות בצפון הרצועה, זה לא שחיסלנו שם את כל המחבלים. יש שם, יכול להיות שיש עוד פירים, יכול להיות שיש מתחבאים. זה כבשת את ה... זה לא שעברת, הספקת לעבור בית, בית ומקום, מקום. השתלטת על השטח. עכשיו צריך, זה שלב התיאור, לנקות את ה... אתה יודע, לאט לאט. יהיו עוד לצערנו עוד הרבה אירועים.
כן, ולך תדע מה יהיה בדרום הרצועה, ששם עוד יותר מסובך. מעניין אותי איך קיבלת את הפרסומים אתמול, שאני חושב שהרבה אנשים לא פרשו אותם נכון, שכאילו צהל אומר אי אפשר, לא נכריע את החמאס בלחימה הזו, זה ייקח זמן, לדעתי זה היה אצל דבורי, אבל זה לא מוכחש על ידי אף אחד, פשוט מסבירים את זה אחרת, מצד שני, זה יכול לקחת אותך, להגיד, מה, הלו וזה, מה, תנו לצהל תבוסתני, כאילו צהל מחליט על הדברים האלה.
לא התרגשתי, לא התרגשתי. כלומר, היות שאני מדבר עם אנשים, אז קודם כל צהל התנער מהתדרוך הזה, זה לא מאצלם. אולי ממישהו מגורם הביטחון, אבל מצד שני, תראה, מה זה להכריע? בוא, גם אחרי שלב הזה עוד יהיו חמאסניקים בשטח. אני מאוד מקווה שנוכל להגיע לסינואר ולהפיל אותו כמה שיותר מהר. זה לאו דווקא יקרה תוך שבוע, שבועיים. אני מבין שיש, ראיתי שמוריה אסרף דיווחה שיש מחלוקת בקבינט. אני, לפי זה שציטטו שם כל מיני ציטוטים של גנץ ואייזנקוט, מעריך מאיפה זה הגיע. ובתחושה שלי, ממה שאני מבין, ואני לא מבין הכל, כן? אני לא מבין הכל, אני בצד של גלנט ונתניהו, של להאריך עוד את שלב ב' ולחכות איתו, ללכת בעוצמה, להמשיך בעוצמה. אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא בדיוק יודע את ההבדל בין שלב ב' לשלב ג'.
אז קודם כל לגבי מה שאמרת, צהל מתנער והתדרוך לא יצא מצהל, התדרוך יצא מצהל בוודאות של 1000%. אני פשוט גם מכיר את התדרוך הזה. וצהל, זה מצחיק, אתה ראית את הדמות של דבורי בארץ נהדרת? אני פספסתי אתמול.
לא.
אבל ראיתי אותה באיזה, כאילו דבורי הוא בעצם הסחבק של צהל, הוא מדבר על צהל כאילו על חבר. אז זה לא עובד ככה. לדמות בארץ נהדרת זה נהדר, אבל בצהל יש רמטכ"ל, יש אלופים, יש מחלוקות, יש מטה כללי, יש 1001 אגב אנשים שבמעטפת, וזו העבודה של הכתבים הפרשנים הצבאיים, וגם של אנשים כמוני, שכאילו אני יותר עובד כללי מה שנקרא, וזה כן תדרוך צהלי. תראה, יש הבדל, ברור שיש הבדל בין השלבים, ואנחנו גם בטון שאני שומע ממך, מתחילים קצת לחייל את הסקלות שלנו יחסית לרהב של ההתחלה.
זה לא תדרוך צהלי ב-100%, אני אומר לך שקיבלתי תגובה רשמית, זה לא תדרוך צהלי.
ינון, תגובה רשמית זה לא דבר ש... בוא.
זה לא... לא, כי אם זה היה תדרוך רשמי, לא היו אומרים לי שזה לא תדרוך רשמי.
לא רשמי, אז בסוף ניר דבורי, וגם אני, וגם עוד כמה, לא דיבר עם אזרח, הוא דיבר עם מלובש מדים.
אוקיי, יכול להיות, תדרוך רשמי זה לא.
אוקיי, אם אתה מדבר על רשמי, סליחה, חשבתי שאתה אומר זה לא יצא מצהל. זה יצא מצהל. כל מה שדבורי אומר, בדרך כלל 99%.
לא, יכולים להיות גורמים במערכת שהם לא מצהל, במערכת הביטחון.
לא, אז זה רק שר הביטחון, ושר הביטחון אתה אומר שאתה יודע את עמדתו. אבל בוא נבזבז על זה אנרגיה. אנחנו מחיילים את הציפיות, ויש הבדל גדול בין 5 אוגדות עם 300,000 מילואימניקים, לבין צהל שמסתדר על הפרימטר ונוגס קילומטר, קילומטר וחצי מעזה, גם כדי שזה יעלה להם טריטוריאלית, כפי שכולנו רוצים, וממשיך לפעול בצקחים, פעם בחאן יונס, ואחרי 3 ימים בנוסרת וכולי, לבין צהל כולו שנמצא והולך הלוך חזור בתוך עזה, זה הבדל עצום.
אוקיי.
בכל זאת, כאילו עכשיו השאלה היא, ולא, אתה אומר להפיל את סינואר, אני מסתפק בלהרוג אותו, ואם אפשר בייסורים, ולא רק אותו, יש שם אצל פינקלמן לוח שליטה גדול עם, עם 10 שמות, ששלושתם כוכבים למעלה זה סינואר, מרואן איסה ודף, וצריך להרוג את כל אלה ואת כל אלה שמתחתם, פשוט לשבור להם את המפרקת, וזה יכול לקחת זמן. למה אני אומר שכל ההתלהמויות מיותרות? בוא, הצהל עובד הרבה יותר מהר מכל הצבאות בעולם. כל מיני רקה ומוסול וכאלה קשקושים שזה נראים כמו מחפורת קטנה ורדודה ליד מה שיש בעזה, לקח לבנות הברית ולארצות הברית הגדולה 9 חודשים, שנה. מה, על מה אתם מדברים? כאילו אכזבה מהביצועים? אין אכזבה משום ביצועים. צהל עובד, חיילים נופלים כל יום, זה לא פשוט. לך תדע איך נסתדר עם כל המנהרות האלה, וזה ייקח זמן.
טוב. אני רוצה להשמיע לך את אבי טרמין, שדיברנו איתו אתמול, והוא לא רצה כל כך להיכנס לפרטים של איך נפל שי בנו. מראש פינה, זה שהמשפחה שלו במקור,
אני כבר יודע איך הוא נפל,
זה מהמשפחה שלו במקור מעזה, כן, זה דבר מדהים. הבן נפל בדוץ, בירי דוץ, אתמול הוא אחר הצהריים הוא פרסם את זה, ואלה הדברים שהוא אמר למצלמה.
שמי אבי טרמין, אבא של שי טרמין, שנפל בקרבות בח'אן יונס ביום שישי באזור השעה 5 אחרי צהריים. אני מדבר אליכם, החיילים שהיו איתו בקרב הקשה. התבשרתי כי בני נפל בעקבות אש כוחותינו. אני רוצה לומר לכם שאין בי שום כעס כלפיכם. בנוסף, אני רוצה ודורש שתגיעו אלינו הביתה בשלב הראשון שאתם יכולים לאפשר לעצמכם להגיע אלינו הביתה. אני, אשתי ושני האחים של שי רוצים לחבק אתכם ולחזק אתכם, כן? ולהגיד לכם כל הכבוד. תשמרו על עצמכם, תמשיכו לעשות חיל, תשמרו על עצמכם, כי כוחנו באחדותנו. אני אבי טרמין, ואני מבקש, תגיעו, אני מחכה לכם.
טוב, המלחמה הזאת פשוט מגלה עוצמות בעם ישראל שהן ברמה מאוד גבוהה. כמול דיברנו עם איריס חיים, שהובילה פה איזה קו מרשים מאוד, מרשים מאוד, באמת יוצא דופן. והנה גם אבי טרמין. ואני רק באמת, אני אומר לך, אני משתהה מול העוצמות של האנשים האלה ומול היכולת שלהם להכיל את הכאב ואת הנפילה של הבנים שלהם ולהתרומם מעל הרגע. זה אותי זה מעורר, אתה יודע, אנחנו בקלישאות של מעורר השראה, זה באמת מעורר השראה.
אני מסכים. אני מוסיף כמובן גם את גלית וייכמן, שאני עוד לא, ולדמן סליחה, שאני עוד לא השתחררתי מהרעיונות שהיא נתנה, כולל פה אצלנו, ועוד הרבה אמהות שאתה פוגש בבית החולים השיקומי, ואתה פוגש בביקורי תנחומים. אגב, ואני ידעתי אתמול בבוקר אחרי התוכנית, הייתה לי פגישה, בוא נאמר, עם מישהי מאוד 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 מוכרת לציבור, שהבן שלה נמצא שם, בדיוק היה בקרב הזה שבו נהרג הבן של אבי טרמין, והיא אמרה לי שזה היה דוץ. והבנתי למה הוא לא רצה לדבר על זה, וכנראה כשהוא הבין את זה, אז הוא פשוט, במקום להתעלם מזה ולקבור את זה, ולנסות לשכוח ולהתרגז אתם בפנים, פשוט אמר את זה, ואמר שהוא מחבק את החיילים, בדיוק כמו איריס חיים, שבאיריס חיים זה אפילו, זה הרבה יותר גרוע מדוץ. וזהו, וכן, ובסוף הקלישאה הנוספת שבה, כשיורים עלינו, אנחנו, זה כאילו מרגיע את רעשי הרקע והופך אותנו למי שיודעים להילחם ולנצח. זה נכון, זה פשוט נכון. אגב, אני קורא קראתי אתמול של העומס על הטייסות, במערכת הביטחון לוחצים על ארצות הברית להעביר לישראל מסוקי קרב. בינתיים הבקשה הזו נדחית. כי המסוקים פועלים כל הזמן נונסטופ ברצועה ובצפון, ובמקביל חיל האוויר מגייס טייסים שעברו את גיל הטיסה. כל הדיבור הזה, 200 פורשים, בסוף אני נזכר בזה שהייתי במפקד תל נוף מתישהו אחרי שהמלחמה פרצה, והוא אמר לי שבשבת בבוקר פשוט התנפלו על הבסיס אנשים שהפסיקו לטוס לפני 15 שנה. הקיצר, אם אתה רואה מטוס קרב,
לא, אבל זה הוכחש, זה הוכחש,
זה לא הוכחש.
זה הוכחש. נדמה לי איך קוראים לו? ברק רביד, הכחיש את זה, אמר שזה הדיווח הוא ממש לא נכון.
ברק רביד הוא לא כתב צבאי, ואני יודע שהדיווח הזה נכון. עוד פעם, תלוי איך אתה מגדיר נכון ואיך אתה מנסח את הדברים. אבל אם תראה בקרוב F-16 או אפאצ'י, שקצת גוררים רגל או תוקפים בצליעה, תדע שזה טייס ותיק מאוד שם למעלה.
לא, אני דבר על הבקשה שסורבה על המסוקים.
על זה, טוב, את זה אני, לא, את זה אני רק קורא, ואני, טוב, סליחה, אז את זה אני לא מכיר, אני מכיר את זה.
על המסוקים, הוא אומר שזה לא נכון, שאין בקשה כזאת.
אז אני, טוב, שם ברק רביד הוא אוטוריטה, וצריך להוסיף, פרשן וואלה ו-CNN, כן? נורא מצחיק להגיד את זה ביחד, אבל בגדול בגדול, אחד מלקחי המלחמה, לפחות לדעתי הקטן, זה שצריך יותר מסקרים. אתה יודע שהיו פעם 4 טייסות, הורידו ל3, הורידו ל2. בשבעה באוקטובר, מתוך השתיים, אחת הייתה בהדממה, ובסוף הייתה רק טייסת אחת שבה זוג מסקרים בכוננות, ואין, חבר'ה, אנחנו צריכים מסקרים. יש את הוויכוח הזה מה יותר יעיל, הקטמם שאין עליו טייס, זה לא מסכן חיים, ויש לו הרבה יותר זמן שיהיה באוויר מהמסקר. למסקר יש יתרונות. לקטמם יש הרבה יותר יתרונות. בסוף, הנוכחות של איש מעל הכוח, שמדבר עם הממפי, ויודע לאיזה חלון בדיוק הוא צריך להכניס את הטיל, או משתמש בתותח שאין לה כתממים, אין להם, לתותח מדהים, עם, אתה יודע, שיודע לראות, זה כמו וולקן כזה, כן. על החיר, זה אי אפשר, אתה יודע, הולכים לסגור את הטייסת השנייה של האפאצ'י, את האפאצ'י הזקן יותר, את הפטן, אז תבטלו את הסגירה, ותקנו עוד שתי טייסות מסקרים, הערבים מסביב לא יתפזרו.
רגע, שנייה.
הדבר אחד שמפזר אותם זה מסקר.
מה אתה אומר? לבטל, שנייה, לבטל.
אני יכול להביא לך את זה פרטי.
לא, לא, תגיד לי, אני רושם, לבטל את הסגירה, ולבא לקנות?
להוסיף עוד שתי טייסות מסקר, שיהיו לנו ארבע, לא אחת.
עוד שתי טייסות
מסקר.
מסקר, כן.
שיהיו ארבע ולא אחת.
שיהיו ארבע ולא אחת, כן.
ובכל רגע נתון, פסיק.
ובכל רגע נתון, כן.
ארבע זוגות מסקר בכוננות ולא אחד.
ארבעה זוגות מסקר.
בכוננות ולא אחד.
אחת. אוקיי, תראה.
יהיה להם על זה מסדר בשבוע הבא.
לא, זה, רציתי להגיד לך, זה ייקח לי טיפה יותר זמן, זה ייקח לי טיפה יותר זמן, אבל אני מעביר את זה, אני מעביר את זה עכשיו, אני מעביר את זה הלאה, ואנחנו נטפל בזה. בסדר?
כן, אני שמח. חבל שלא טיפלת בזה קודם.
לא, זה לא, זה לא, אף אחד לא דיבר איתי על זה פשוט, לא ידעתי שיש בעיה. לא ידעתי שיש בעיה. בסדר, אנחנו נטפל בזה.
אף אחד לא משך בדש מהלכה.
בדיוק, אתה מבין? זה מה שהפריע לי בכל האירוע.
הוא לא ידע.
אתה מבין מה אני אומר?
רחמים לא ידע.
אתה מבין מה אני אומר? זה מה שאני אומר.
תשמע, היו פה הרבה מאוד מסקנות, אני מדבר עכשיו לא על הפוליטי, אלא על המבצעי ועל המודיעיני ועל הגודל של הצבא והמבנה של הצבא ומה זה מורתה ומה זה כוננות וכו' וכו' וכו', אבל... בוא'נה, יש כותרת ראשית, ממתי זה? הוא לא שולח, רגע, מה התאריך? מאתמול. זה כותרת ראשית בידיעות, הקטע הזה של ארצות הברית דחתה בקשה ישראלית למוסקי אפאצ'י.
מהיום?
מה התאריך היום? לא, מאתמול. הכותרת הראשית של ידיעות אתמול, הראשית.
אז זה טעות.
וחתום עליה יואב זיתון.
אז זה לא נכון.
לא, זה ויכוח מעניין. הרבה פעמים, אתה יודע מה הסיפור פה? אני אומר את זה בלי לדעת, אבל מתוך ניסיון. הנושא עלה. בשיחה בין בכירים כאלה ואחרים, האמריקאים אמרו, חבר'ה, אין לנו בספר, וזה ירד, לא הייתה בקשה רשמית וסירוב רשמי. ולכן, בסוף זה מגיע לכתב צבאי, כי הוא שמע את זה מאיזה תת-אלוף בחיל האוויר, והצבא הרשמי שלנו ושלהם מכחיש את זה. זה מקרה קלאסי שכולם צודקים.
אתה מבין מה אני אומר? בקיצור, מה אני אומר? מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? מה אני אומר? מה אני אומר?
שמעניין מה יהיה בצפון, כי עם כל הכבוד למה שקורה בדרום...
מה יהיה? מלחמה, מה יהיה? לאן זה הולך? מלחמה. המשיח הולך להגיע, התגלות, גוג ומגוג. מה? לא הבנתי מה כל כך קשה, אנשים לא מבינים. לאן זה הולך, לאן זה הולך? גוג ומגוג. גוג, תרשמו לכם. גוג, גימל וו גימל, ומגוג. וו, מם, גימל, וו, גימל. אוקיי, זה הכל. אנשים לא מבינים מה קורה, זה אירוע תנכי, זה אירוע מדהים, זה מה קורה פה, זה... כולם עלינו, אנחנו הולכים, all over, הכל כאילו נכנסים בכל הזה. מה אתם חושבים? שבצפון הם ילכו בטוב? עכשיו תשמע, כולם אומרים, מי החיילים בעמדות מסתור בצפון, ועד ראש הממשלה. או שזה ילך בטוב, או שזה ילך ברע. בטוב זה לא ילך איתם. זה לא ילך איתם, יצרם גובר עליהם. אנחנו רואים שאנשים לא מתרוממים, זה כמו המשל של הקרב בצפרדיה. אז אם זה לא ילך בטוב, זה ילך ברע. מה זה ברע? אנחנו יודעים.
אז עכשיו התחלפנו קצת, אני רשמתי מלחמת גוג ומגוג.
כן.
אני אשמח רגע לתאריך המדויק של הגעת המשיח, כדי שאני יודע מתי תגיע גאולה.
אחרי גוג ומגוג, עד פסח.
אחרי, עד פסח.
בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל.
אני מקווה מאוד שהלהיגאל הזה לא יתחלף באלף בעין, כי בדרך כלל זה מה שקורה, וגם מגעילים את הכלים בפסח, אבל אני מתחבר למה שאתה אומר, ומי שמכיר אותי עכשיו מרים גבה, מכיוון אחר, כי אני טוען אפילו, אני, מה שאומרים, משווה ומעלה. זה לא רק שאתה באופוריה, ותראו איזה אירוע תנכי ואלוקי וניסים ונפלאות ומשיכים, אנחנו צריכים ללכת לבית הכנסת ולהגיד את ברכת הגומל על שזכינו בטבח של השבעה באוקטובר, כי אחרת היה יכול להיות דבר הרבה יותר גדול, ואתה יודע מי אומר את זה?
וטורי.
ידעתי שתדע. סגן יושב ראש הכנסת אומר את זה, הנה אפילו תשמע, בבקשה.
אני אמרתי, וגם לפני, גם בחודש מאי, יש לי תאריכים מדויקים, גם אמרתי את הדברים, גם בחוץ וביטחון, גם בחוץ, גם אצלכם. אמרתי דבר אחד, מחבלים צריך להרוג תמיד. המלחמה הייתה צריכה להיות מול חמאס, כמו שקרה עכשיו, למזלנו זה קרה משמיים, כן? עם כל הצער, וצער יש רב על שביל אוקטובר.
מזל.
אם לא היה קורה ההתקפה מדרום, והיה משהו משולב, היינו בבעיה יותר קשה. ולכן אסור לחשוב שיש איזה שיקול דעת מבחינת טרוריסט, להרים את זה, להוריד טעות. אני חושב שזאת טעות חמורה, וצריך תמיד להילחם בטרור, וזה מה שיקרה עכשיו בעזה. העובדה הגענו למצב שהלחימה לא תיגמר, לא, בטח לא בשנה הקרובה.
מה יהיה הסוף עם הבחור הזה? יש לו הכנה למוח לדעתך? אני לא הבנתי. הוא מודה על הזכות שנפלה בחלקנו, היה לנו מזל גדול בקיצור בשבעה באוקטובר.
יכול להיות שהוא צודק. יכול להיות שאם זה לא היה קורה, היה קורה לנו אסון יותר גדול, מהצפון למשל. יכול להיות שהיינו, אתה יודע, אם היו מפתיעים אותנו מצפון, היה יכול לקרות אירוע יותר נורא. יכול להיות, אנחנו לא יודעים.
מה אני מתגולל על
ואטורי? תשמע, זה כמו שכל השנים התווכחתם...
אם באזובים פרצה שלבת.
כמו שכל השנים התווכחתם על זה שההתנתקות הייתה טובה, כי יש פחות הרוגים ברצועת עזה. ואז אמרתי לכם, אוקיי, אבל כאילו אנחנו עוד לא שילמנו את המחיר, זה חכה, חכו כאילו, תראו, אנחנו עוד לא זה. ובסוף חטפנו יותר, אתה מבין? בסוף זה הגיע. בסוף שילמנו את המחיר על האירוע הזה. אנחנו לא יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אילו וכל מיני כאלה. בגדול תמיד צריך להגיד תודה ולברך, על הטובה ועל הרעה. תמיד צריך לברך להגיד תודה על מה שיש. וגם על הדברים הרעים צריך לברך. אבל... הניסוח הזה הוא לא מושלם, בוא, אפשר לנסח את הדברים בצורה קצת יותר אופטימלית, כן? להיטיב את הניסוח, אבל אנחנו לא יודעים מה היה קורה אילו, באמת, זה לא שיש גבול לאסונות שאנחנו עלולים לספוג, כן? הם יכולים להיות גם הרבה יותר רעים.
תראה, קודם כל, כל אלה שאמרו, והתפארו בעשור הכי שקט בלי הרוגים ובשנה הכי שכמעט לא היה לו באף הרוג מטרור צריכים, ואמרו גם בזכות מי זה, צריכים עכשיו להבין שאי אפשר פתאום להחליף את תוכנת ההפעלה ולהגיד כששקט זה ביבי וכשיש הרוגים זה קרה לנו נס. בעצם אפשר, כי עובדה שאתם עושים את זה. אני רק מאיר פה את ההערה שלי, אבל אני אתה יודע מה, אני בחור תמים, אני פשוט חשבתי לתומי שאנחנו אמורים לדעת לשמור על גבולותינו. וכן, אתה יוצא ממקומות מסוימים, וטוב שיצאנו מלבנון, וטוב שיצאנו מעזה, חבל שעשינו את זה בדרך הזו, הסברתי לך אלף פעמים, שאלת אותי מה אני חושב שהיה צריך לקרות, אבל אני לא מועמד לשום בחירה, אז תתעלמו. אבל בסוף, מה היה קורה אילו שרון היה נשאר ראש ממשלה? אני לא בטוח שהוא היה עוזר לחמאס להפוך למפלצת, אבל בוא תשמע את הזכיחות שלכם בימים שלפני, כשכל העולם ואחותו הזהיר, שכל מסביב העיניים נעוצות בנו מתוך הג'ונגל, ויש להם תחושה שנחלשנו. אגב, היא הייתה תחושה נכונה, כי מה שקרה פה עם המהפכה המשפטית החליש אותנו בכל התחומים. אז תשמע מה אומר על זה, אני קורא לזה בדרכו הדובית הגלגלה, באמת זמן מאוד קצר לפני הנס הגדול שקרה לנו בשבעה באוקטובר. בבקשה.
מי שמתהלך בכנסת יודע שבתקופה האחרונה, אחד המוליכים של הפחד, של הבעלה, של התבהלה, זה הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, חברי הכנסת מכל סיעות הבית מספרים את זה, בדרכו דובית, מה שנקרא, כאילו הגלגלה, הוא מתאר תרחישי בלעות, כאילו אנחנו בפני אבדון. אנחנו גם זוכרים את המשפטים שלו של לפני מלחמת 73.
קודם כל, החוצפה של ברדוגו להגיד על אייזנקוט בדרכו הדובית הגלגלה, משל מדובר פה בג'ורג' קלוני של מכונת הרעל, ולא כן היא. ושנית, כן, אתה יודע, יש גם את האינסרטים שלך, לדעתי שמעתי אותם, שאתה שואל את נתניהו, ממש ערב הטבח, שהוא מזהיר וזה מזהיר, והרמטכ"ל מזהיר, והוא אומר שיש הפרזה, וערוצי תבלה, ובסוף, אתה יודע, בשורה התחתונה, ואני לא אומר את זה כדי לסנות בך, בטט, אתה החלפת פה את יחיא סינואר בקדוש ברוך הוא. אני חושב שיחיא סינואר הביא אלינו את האסון הזה, לא השם.
לא, יחיא סינואר הוא, אתה יודע, הוא פיון של הקדוש ברוך הוא, זה לא, אתה יודע, בסוף מי שמכוון את הדברים זה הקדוש ברוך הוא. יחיא סינואר, אומרים שהישמעאלים כל התפקיד שלהם בעולם הזה הוא רק לעורר את אותנו, לעורר אותנו. זה התפקיד שלהם.
הם קצת ממלאים אותו בדבקות יתר.
כן, אז מה שקרה לנו זה שאנחנו כמעט הגענו למלחמת אחים, ומישהו היה צריך להעיר אותנו, מישהו היה צריך להגיד לנו, חבר'ה, תתעוררו, כן? תבינו איפה אתם נמצאים, תבינו מי האויב האמיתי, לא האויבים המדומים שלכם בתוך החברה הישראלית. וזה מה שהם עשו, כי על פניו, אתה יודע, אני אומר את הדברים עכשיו, צריך לקחת אותם כמו שאני אומר, לא שאני אומר טוב שזה קרה, אבל אני אומר, יש דברים טובים שקרו מזה, אוקיי? למשל, כשאתה מגלה דמויות מרשימות שמובילות את עם ישראל להתפתחות, למשל זה שאנחנו מגלים את הזהות שלנו, את ההבנה איפה אנחנו נמצאים, את להתאפס, זה גרם להרבה אנשים להתאפס, להתעורר, להתפקח, זה דבר טוב שקרה בעקבות האסון הזה, כל דבר רע יש לו גם תוצאות טובות, כן? אז שוב, אני לא שאני אומר שטוב שזה קרה, אבל הרבה אנשים, אני חושב, מתפכחים ומבינים מול מה אנחנו עומדים, מול איזה אנשים, מי זה אויב, שיש אויב, שהוא אכזר, שהוא חסר גבולות, שהוא חי בעולם אחר מאיתנו, ושצריך לדעת להתמודד איתו בצורה שונה, ומתוך זה גם מי אנחנו ומה התפקיד שלנו, ולמה אנחנו פה, ואיך צריך לחיות פה, ואיך צריך לתפקד פה, ומה כל הדברים האלה. אז זהו.
קודם כל, בקטנה אני מסכים שקורים דברים טובים, גם בתוך אסונות גדולים, קורים פה כל יום דברים שהם פשוט חלקת אלוהים הקטנטנה, ואני לא אומר את זה כדוס, אלוהים כמושג אחר. אני לא חושב שאלוהים היה מעורב בשבעה באוקטובר, ואם כן, הרי הוא שיראה את זה, את מה שאני אומר עכשיו כהודעת פיתורים. אתה מפוטר. אני חושב אבל על רקע מה שאתה אומר עכשיו, אולי אם יש לך קשר איתו, תנסה לשכנע את הבן של ראש הממשלה שבמקומותינו הוא האיש החזק במדינה, וכולם יודעים את זה, שיפסיק לסמן לייקים לציוצים שקוראים לשמאל נאצים, זה אתמול בלילה טרי, או שהקצונה הבחירה דואגת רק לפנסיות ולא ללוחמים, כי הקצונה הבחירה גם היא, למשל, יש אלוף פיקוד דרום שנמצא כל יום בתוך עזה, וקצינים בחירים רבים נוספים שנלחמים עכשיו, כדי שהתולעת הקטנה הזו תוכל להמשיך ולהשמיץ אותם. אז ואני מתחייב, תיתן לי רשימה, אני נשבע לך, עכשיו אני רציני, של אנשים בצד שלי, שאומרים דברים שיכולים להתאפס כהסתה נגד הלוחמים, או נגד המדינה וזה, ואני אטפל בהם. ואפרופו התפקחו,
אתה מדבר על אנשים בכלל או כאילו אנשים מוכרים?
לא, אנשים לא מוכרים, אנשים נניח שאם מישהו שם איזה ציוץ נוראי בסגנון הזה של מה האקוויוולנט של, אני לא אקרא לך עכשיו את כל הציוצים של יאיר נתניהו של מכונת הרעל, טווח קפלן, הוא סימן אתמול לייק לציוץ שקרה לשבעה באוקטובר טווח קפלן. אז ואני מוכן באמת, אם תמצא לשיטתך, אם יהיה משהו שאני לא אסכים איתו, אני אגיד לך, שמה, זה לדעתי ללגיטימי, נתווכח. אבל אפרופו ההתפכחות, רץ ברשת ציוץ של ציפי לבני מ-2014. ציפי לבני, כן, היא השמאלנית וכולי, איך היא אומרת, עם חמאס, הנה, בדיוק עליתי עליו, אם החמאס לא מדברים, בחמאס יורים, לא עושים עסקאות עם החמאס, עושים עסקאות נגד החמאס, לא עושים הסדרה עם החמאס, אלא, ופה זה ממשיך באייטם, היא למשל, התפקחה מזמן לגבי חמאס, אני בטוח שרבים אחרים, כולל כל אנשי הקואליציה, אולי אפילו סמוטריץ', שאמר בקולו, בנתניהו נזהר להגיד את זה בקולו, אבל סמוטריץ' אמר בקולו, שהחמאס הוא נכס, אולי אפילו הוא יתפכח, למרות להגיד לך משהו, הוא לא יתפכח. כי סמוטריץ' עדיין מאמין, סמוטריץ' וכל הסמוטריץ'יו מאמינים שצריך גם ביהודה ושומרון שהחמאס ישלוט, ואז נגיע למה שאתה אמרת בתחילת התוכנית, למלחמת הגוג ומגוג, שבסופה תוכנית ההכרעה, או איכשהו לא קורה לה, שיהיה לנו בהצלחה. בוא, יש לנו את עומר באומן אחר כך, צא לפרסומות.
טוב, יאללה ביי.
אני אשתוק עד סוף התוכנית. טוב, החלטתי לבדוק מה שלומו של חבר שנפצע בעזה, שלום עומר.
היי בן, מה העניינים?
טוב, גילוי נאות. עומר באומן, סרן, שריון, קצין שריון מצטיין, מילואימניק, נשוי לקורל, אבא הוא בן... ברי, אני מקווה מאוד שזה על שם ברי לייבוביץ' ולא ברי סחרוף, ואני יודע שאני טועה כי אתה מקביסט, ו... ואתה נפצעת, תכף תספר לנו איפה, אתה גם עכשיו כאילו בביקורות בשיבה, נכון?
נכון, נכון. אני סופר חודש, מעל חודש מהפציעה, אני כבר השתחררתי לשיקום מהבית, היום חזרתי בביקור קצר פה לקצת ביקורות.
אז בוא נקפוץ חודש אחורה, איפה אתה... אתה בתוך הטנק, איפה הטנק ומה קורה?
אז חודש אחורה אני נמצא בג'באליה, ביחד עם כל הגדוד שלי, גדוד 9. נמצאים בג'באליה, באזור של הבית חולים האינדונזי, מי שמכיר. היה לנו איזושהי פעילות שהכנסנו כוחות לאזור שם, ולקראת סוף השלב הראשון של הפעילות, יצאנו החוצה, אני הובלתי תנועה, ו... באיזשהו שלב ראיתי איזשהו, כל הזמן יש שם פיצוצים, אבל פיצוץ אחד נקרא לזה תפס את תשומת ליבי, שנייה אחרי זה אני מרגיש פגיעה בצוואר, אני קורס פנימה לתוך הצריח, המפקד עומד בחוץ, אז יוצאתי ראש לחמש שניות, חטפתי את המשהו לצוואר, אני קורס פנימה, אני מבין שנפצעתי, אגב, יש איזה אסימון שנופל לכל מי שנפצע, אני חושב שזה איזשהו רגע מאוד אקוטי.
שמה?
שאתה מבין שהאסימון נופל, שאתה אומר, נפצעתי. בטנקים זה הופך להיות הרבה יותר מהותי, כי אתה בן, אתה שריונר, אתה יודע מה זה, תרגולת מפקד פצוע. כל דבר זה תרגולת הרי. אז בשנייה שאמרתי, נפצעתי, הצוות שלי כבר ידע מה לעשות, תפעל את זה, SMS, לא הייתי צריך להוסיף עוד מילה אחת.
אתה אמרת לי כשפגשתי אותך שהנהג שם הציל אותך, עשה איזה משהו, אני כבר... קודם כל מעניין אותי, אמרת המפקד עם הראש בחוץ, אנחנו, הדור שלנו, היה עם הפסון של הראש בחוץ, אמרו לי שהדור שלכם, בגלל השכלולים של המרכבה, שהיא יודעת, אתה יודע לראות גם כמעט הכל מבפנים, אתם כמעט לא יוצאים החוץ, אז למה היית בחוץ?
אז זה שאלה שגם אשתי שואלת אותי הרבה,
כן.
שאלה שגם קורה לאשתי שואלת אותי הרבה, אבל הייתי... נכנסנו לאיזושהי צומת, ובצומת הזאת הוצאתי את הראש, השתכלתי באמרל כדי לראות שאין איזשהו מטען, זה היה צומת מאוד מרכזית. בסוף, לטווח הקרוב, אני לא באמת יכול לראות, לא בלילה, לפחות. וגם הטנק שלי הוא טנק טיפ-טיפה שונה, אני לא יכול באמת להרחיב על זה, אבל...
הוא כן, קבריולט.
טוב, בדיוק. בתרגולת עצמן, אני חושב שלא רק ענה, כל הצוות שלי הציל אותי. כי אני לא, זאת אומרת, אני התעלפתי אחרי, איבדתי הכרה אחרי 10-20 שניות, עד שהגעתי לנגמש פינוי, ובזמן הזה הצוות שלי תפעל את זה לבד. הנהג ידע בדיוק לאן לנסוע, נתן גז, הטען, תפעל את זה, תפעל את הקשר, התוכן, חבש אותי וטיפל בי והחזיק בי.
דיממת?
דיממתי, הם אומרים שלא יותר מדי, אבל דיממתי, כן, כן. ובסוף חטפתי רסיס לאזור הצוואר, נכנס... הרופאים גם אמרו שלא יכלו לסרטט את זה, את מסלול הכניסה יותר טוב, זאת אומרת, מילימטר מהלב, מילימטר מהעורק ראשי, ולא פגע בכלום.
וואו. יצא מהצד השני, לא?
הגיע לצד השני, עד שדוקטור קליין, שלדעתי ראיינתם לפני כמה זמן.
כן, כן, ינון, אתה זוכר? זה שבא אלינו לעמדת שידור.
כן.
אז הוא הוציא את זה. הוא שרף את זה החוצה.
ראיתי את הרסיס, חתיכת רסיס.
כן, אבא שלי מסתובב איתו, אי אפשר להוציא אותו. הוא לא חמיב, לא נותן לי.
מה, איזה גודל זה?
4 סנטימטר.
וואו.
כן, כן, אחד גם כזה, לא עם הסיסרה.
מה, 4 סנטימטר חדר לך לתוך הגוף?
כן.
וואו, חתיכת רסיס, זו חתיכה גדולה.
תקשיב, זה נס הניסים.
ממש.
אני חושב שיש הרבה תפילות שעזרו לי.
כן.
יש לך את המזל של מכבי, זאת הצרה.
כן, זה המזל של המזל.
במקרה הזה זה עזר לנו. אתה יודע, אנחנו, שאנחנו, ינון ואני שידרנו משיבה, אתה לא היית, כי אתה עוד היית במחלקה, עוד לא היית בשיקום, אבל ישבנו, ינון, אתה זוכר את הבחור, שן ולדה, עם הגיטרה?
כן.
ינון. מישהו כאילו מהבייס שלך, דוס כזה חמוד וזה, ואז שאלתי אותו, נדמה לי בשידור, על עומר באומן, מה זה חברים וזה, ואחר כך שאלתי את עומר בפרטי, ואומר, מה זה אח עכשיו, עומר באומן ושנוולד אולי מסמלים מבחינת התפיסות שלהם, עומר ילד טוב צהלה, תל אביב וכולי, אבא שלו זה יורם באומן שהוא כמו אח שלי, ובעצם זה כמוך וכמוני, אינון. אבל האהבה ביניכם, אני מניח שאין שום פוליטיקה כשאתם שם, נכון עומר?
יש פוליטיקה ויש צחוקים על פוליטיקה, אתה יודע, זה הכל בגדר בסוף אנחנו אנשים שדברים אחד מהשני, עם השני. שמע, אנחנו, זה לא רק עם שנוולד שאין לי מילים להגיד על כמה שהבן אדם הזה חיה ונשמה תאורה שבאה לעולם. זה סקר על הצוות שלי. התוכן שלי, חרדי לשעבר, דתי, ימני. הנהג שלי, אגב, הוא סלב עכשיו, זוכרים תאו שהרים את דגל הגאווה?
כן, בעזה.
בעזה, זה הנהג שלי. התאן שלי, הראשון היה מושבניק, גבר גבר, השני גם מהמרכז, מהאזור שלי. כאילו, רק בתוך הטנק שלי, שאנחנו מעבירים שם חודשים, יש מכל הקשת. ועזוב, כל הדיבורים מלמעלה זה דיבורים, בלמטה אני חושב שאנחנו מרגישים אחד את השני ורואים אחד את השני.
היה אתמול, אני לא ראיתי, אמרו לי מערכון מבריק בפתיח של ארץ נדרת שלי, מילואימניק שחוזר הביתה והוא בשוק ממה שקורה פה, יחסית למה שקורה בקרב המילואימניקים, ששם הם באמת ברוח אחרת לגמרי. תגיד לנו משהו על השריון, אתה קצין, אתה עשית שירות ארוך, זה באמת תפארתנו חזרה, כי גם חוטפים בלי סוף.
אני אגיד לך, קודם כל אני הגעתי למילואים, אני הייתי בטוח שיעשו, שיהיה זה הנחות מילואימניקים בקרבות, אין בכלל, אני יכול להגיד ש... הטנקים, לא משנה מילואים, לא מילואים, הטנקים מובילים פה את הלחימה, אני יודע גם על הגדוד שלי שנלחמתי בו. בכל המקום, הובלנו, אנחנו נלחמנו עם חטיבת גבעתי. כל המקומות נכנסנו ראשונים לרנטיסי ומוצב 17 והמרובע הביטחוני, וכל המקומות שהיו שומעים ברדיו ובטלוויזיה, אז הטנקים נכנסים ראשונים, והלחימה היא לחימה מאוד קשה. אנחנו קראנו לזה... אסטרטגיית הג'וקים, שמה שהם עושים. הם יוצאים ממנהרה כמו ג'וק, 20 מטר ממך, יורים RPG וחוזרים פנימה.
ובגלל שזה טווח קצר, קשה לך לקחת אותו עם המיל רוח?
גם קשה לאתר אותם באופן כללי, כי הוא חוזר ישר למחילה. זאת אומרת, צריך לעשות את הדברים בצורה מאוד כירורגית. יש לי חבר, מפי שריון, קוראים לו מרום, מפי בחטיבה 7. הוא אמר לי, יש אירוע, משפט שאני מאוד אוהב. יש אירוע, דבר ראשון שאני עושה, אני מדליק סיגריה. ואני חושב שזה ממש נכון, כי העבודה הנכונה פה היא עבודה כירורגית, ואיטית ומשולבת של טנקים וחיר. אין פה מישהו שיכול להצליח לבד.
טוב, תשמע רגע, עומר, תגיד שלום לשנוולד.
שנוולד?
שנוולד, זה שנוולד, מה קורה?
מה קורה, ידידי?
טוב, אני מתגעגע, מה נשגר? אתה כבר לא איתנו, אתה מה קצת, הלכת הביתה, אתה מדבר איתי ברדיו, ככה אתה מדבר, לא מגיע, לא מדבר, איך להגיע לרדיו?
אני אגיד לכם את האמת, הבן אדם שאני הכי מרחם עליו בשיקום, אני אומר את זה כמובן בסוף, זה השותף לחדר של שנוולד. הוא עושה שם סשנים של ניגונים עד 2 בלילה, וכל פעם נכנס, רואה את השותף שלו, מסתכל לשמיים.
שיינוולד, קודם כל בוא, שלא כולם שמעו את התוכנית שלנו שהיינו בתל השומר, אתה עדיין בשיקום?
אני עדיין בשיקום, כן.
אוקיי, אז בוא תציג את עצמך ותגיד כאילו מי אתה ומה קרה לך.
מהי מאוד, מאוד חי, 33, קיבלתי מבית בשעתי בעזה, יש לי עכשיו אחת רצלעות שבועות, ואגן גם ככה שבוע. וזהו, אני כרגע במצב הנוכחי שלי, אז הגעתי אליכם עם כיסא גלגלים והכל, עכשיו אני לפעמים עם כיסא גלגלים, אבל רוב הזמן עם קביים וכמעט הולך, ועוד איזה שבוע וחצי כבר ממש הולך, והמצב ממש ממש הולך ונהיה טוב, ונהיה טוב יותר ויותר מיום ליום.
טוב, שלושה דברים שלא ידענו על עומר באומן, ואחר כך הפוך.
וואו.
גם דברים רעים. חוץ מזה שהוא מקביסט.
זה, בוא, מכביזם זה אחרי הרעה הכי חולה בזה.
או, טוב.
נתחיל בזה שאין לי שום דבר אדום בבית. אין לי שום דבר, שום בגד אדום לא היה ולא יהיה.
אני יכול להלוות לך כמה.
זה עובר בזה שה... וואי, זה... אורן, אתה מרשה לי?
תן בראש.
כשצועקים באומן בפלוגה, אז התשובה בערך, זה אמורה להיות איפה הנשק. למה באומן? באומן זה מישהו שדאג לגמרי נשקים בצהל להיות... להיות, לא יודע, במרוסקים עד הדמעות, כאילו, קשה היה לזהות
בקורס המפקדים שלי איבדתי שני נשקים, נפלו לי מהפן, הדיחו אותי, שלחו אותי לכלא,
די,
התחלתי אותו מההתחלה.
יו,
קורס מפקדים.
שיינוולד, אתה, אם אני זוכר נכון, גר
באוטובוס.
באוטובוס.
נכון.
מסתובב בארץ.
נכון. רגע, עכשיו את אורבאון, תחזיר לי כאן.
מה שאני להגיד, שאתה גר במסעית, אבל אינון כבר אמר.
הדבר השני, זה שזה אחד האנשים, זה הבן אדם שהוא אולי כמעט הכי שונה ממני מבחינה פוליטית, שאנשים חושבים, ומיד אחרי הרעיון הקודם, פגשנו את בן, ודיברנו, כאילו, ודיברנו על ככה, על כמה שאנחנו ביחד, וכמה שאנחנו אוהבים אחד את השני, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה, בתחילת הלחימה דיברנו על זה, ופשוט אמרנו, לא יכול להיות, כאילו, המרחק הזה הוא כל כך לא רלוונטי אלינו, כאילו, אנחנו באמת כל כך אוהבים אחד את השני, ובאמת, באמת חברים ממש 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 טובים, וזה פשוט לא כל כך רלוונטי, המרחקים האלה, וכמתקרבים, מגלים שמתקרבים ובאים לראות מקרוב, המרחקים האלה פשוט נעלמים בעיניי, כאילו. ודבר השלישי, זה שהוא התחתן עם אישה מדהימה, שקוראים לה קורל, ושהיא פשוט, היא נס מהלך, היא תומכת, והיא מחזקת מאחורה, וזהו. ואחרון, יש לו בן שקוראים לו בארי, אבל זה היה המצאה, זה קוראים לו ברי, סליחה, אבל זה היה המצאה לפני שכולם הגיעו להמצאות האלה. פתאום, אני אצל לכם ארבע, תהיו חזקים, עכשיו תורכם.
אני אגיד רק שאם הוא כבר אמר את קורל, בן וינון, אני חושב שיש משהו שלא שמים לב אליו מספיק, או לא מדברים אליו, וזה האנשים שבאמת נלחמים הכי קשה, זה האנשים שלנו, הבני זוג שלנו.
נכון.
והלחימה שלהם היא לחימה מסוג אחר, אני חי את זה עכשיו, אני צוחק עם כל החברים שהצטרפתי לחבורת האנשים של. ואני חייב להגיד לכם שזה הרבה 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 יותר קשה כל בוקר לפתוח את החדשות ולראות מי נהרג ולדאוג שפין הילד, זה באמת בעיניי זה פי אלף יותר קשה.
אנחנו צריכים לסיים, אז רק רציתי אולי שאלה לסיום, להיות בשיקום ביחד זה חוויה מגבשת, מעצבת, או שכל אחד עם הכאב שלו?
נראה לי שזה לא סותר, כל אחד עם הכאב שלו, אבל ביחד מתחזקים, פוגשים שם אנשים, תמיד ממנך אתה תראה מישהו בבעיה יותר גדולה ממך. ותך הכל אני באמת חושב שמתחזקים מזה, השיקום הוא... מקום טוב לאנשים שמרגישים כמוך, תלויים גם בגוף וגם בנפש, ואני חושב שהביחד הזה זה עושה משהו מאוד מאוד חשוב לשיקום המנטלי, לא פחות מהפיזי.
אוקיי. מרדכי שיינוולד ועומר באומן, תודה רבה שדיברתם איתנו, תהיו בריאים, תרגישו טוב.
תודה חבר'ה.
תודה.
כל טוב, פרסומות. אני יכול להגיד לך שאתה הזכרת ב... שיחת פתיחה את בצלאל, שהוא אמר שחמאס הוא נכס, צריך כמובן לעשות צדק עם האמירה הזאת שהוא התכוון במישור המדיני שהוא מונע מדינה פלסטינית.
לא חשבתי שהוא מתכוון שחמאס יושב באוצר המדינה בתור כסף קואליציוני. לא,
והדברים של, זה אפרופו הדברים של ניסים וטורי, כי אם היה קורה שהיינו יוצרים מדינה פלסטינית, אז האסון היה גדול יותר.
הסיבה היחידה שאין מדינה פלסטינית היא לא נתניהו, אלא היא שהפלסטינים אמרו לא לכל הצעות השלום, שאנחנו, כולל נתניהו, אמרנו להם כן. זה לא בגלל חמאס. ואפשר להילחם בחמאס, לזהות אותו כאויב וכמפלצת שרוצה רק לרצוח אותנו ביד אחת, ולא להקים מדינה פלסטינית ביד השנייה. לא חייבים להצביע בעד ההתנתקות או להחזיר את חברון.
תראה, אף אחד לא מכריח אותך לעשות את זה. אמר לפני כמה ימים, שהוא עדיין דבק במדינה בשתי מדינות, במדינה פלסטינית. הוא אמר, זה לא יפתור את הסכסוך,
אבל עדיף להתמודד כשאנחנו בשתי מדינות. כלומר, פעם היו אומרים של קץ הסכסוך, שאחד היעדים זה סיום התביעות של הפלסטינים. עכשיו יאיר לפיד כבר אומר, זה לא יפתור את הסכסוך, אבל עדיף לנו שתהיה מדינה. זה כמו שהיו אומרים לנו, עדיף לנו שלא נהיה ברצועה, ואז אם הם יראו, תהיה לנו יד חופשית להגיב בהם. ואז ראינו מה קרה
בכל אני חושב שעדיף לנו שתהיה פה מדינה עם גבולות, ושיהיה לנו גבול להגן עליו, אבל זה לא רלוונטי. זה לא מעשי, ולא בשנה הקרובה, לפחות בעשור הקרוב, עד שלא יקום מנהיג פלסטיני, שיכול להסתכל בעיני בני עמו ולהגיד להם, לא תהיה זכות שיבה, עד אז שידברו ללמפה.
אם השיבה באוקטובר לא העיר אתכם, כבר שום דבר לא העיר אתכם.
מי שחושב שפתרון שתי המדינות הוא לא פתרון ריאלי, שלא יצביע עבור יאיר לפיד, יש לו הרבה אופציות, בני גנץ, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, גדעון סער, ימין שהוא לא ביביסטי.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 תשמע, יש לי דיל בשבילך. אני אטפל ביאיר נתניהו.
כן.
אתה תטפל בדן חלוץ, אהוד אולמרט, אני יודע מה, אורנה בנאי, גיא פלג, אמנון אברמוביץ', מי יש לנו שם, כל החבורה, יש רשימה ארוכה, אתה תטפל בכולם, בוא תקשיב למשל, מה אמר דן חלוץ, כן, עכשיו זה לא יאיר נתניהו, שהוא הבן של ראש הממשלה, הוא לא נבחר, לא בחרו בו, אף אחד לא החליט שהוא יהיה הבן או לא הבן של ראש הממשלה, הוא הבן של ראש הממשלה, לוחץ לייקים, כן לייקים, שיתופים, ואתה כל ציוץ שלו מרטוט וכאלה, שים לב לאנשים, אחד היה ראש ממשלה, כן, אחד היה ראש ממשלה, אומנם גורש הביתה לכלא, לא הביתה, לכלא, על שוחד, כן, שהוא איש מושחת, אבל השני גם מכר את מניותיו כשהוא ידע שהולכים למלחמה, כשהוא הרמטכ"ל, אבל בכל זאת הם מרשים לעצמם עדיין להתבטא בשידור, במקום להסתפף, להסתופף באיזה חדר חשוך. תקשיב מה אמר אתמול, שישום, לא יודע מה, חלוץ, בבקשה.
אמר לי לקלקל את המסיבה, מה שנקרא, של המלחמה, תמונת הניצחון לא תהיה בה, כי התמונה היא תמונת הפסד של 1,300 הרוגים, של 240 חטופים, מתוכם הוחזרו מי שהוחזרו, ושל בוקה ומבולקה של 200,000 פליטים בארצם. בתמונת הניצחון שלי תהיה כשראש הממשלה הזה יצעד החוצה. זו תמונת הניצחון, אין בלתה, ולזה אנחנו צריכים לכוון את כל הקהל הזה ועוד מיליונים במדינת ישראל, להשיג את תמונת הניצחון הזו.
כלומר, מאלה שהבן אדם תפוס בחלה של רק לא ביבי, כלומר, אנחנו במלחמה, חיילים נופלים, חיילים פצועים, חיילים נפגעים, משפחות נהרסות, כאילו אנחנו בתוך באמת מלחמה קיומית על עתידנו, והוא מה שמעניין אותו, תמונת הניצחון זה שנתניהו ילך, כלומר מה שהוא רצה לפני השבעה באוקטובר, שנתניהו ילך, זה גם, זה אותו דבר, כלום לא השתנה, הכל אותו דבר, אותם טקסטים, אותם הפגנות, אותם אנשים, אותו, זה כאילו, אין תרופה, זו מחלה שאין תרופה. עכשיו, תוך כדי זה, מה הוא מוכר? הפסד, הוא מדבר, זה הפסד, ולא תהיה תמונת ניצחון, דמורליזציה של הכוחות, פוגע בכוחות, פוגע בלוחמים, פוגע ברוח העם, זה היה רמטכ"ל. זה היה רמטכ"ל, זה דבר פשוט לא יאמן. שהתקשיב בא עוד, הוא אומר, הוא כבר מפלרטט עם אלימות, זה בן אדם מסוכן, זה בן אדם אלים, תקשיב. כן, הנה, תוריד שנייה את המוזיקה.
זה יהיה מאבק קשה. ואם נצליח, יכול להיות שעוד ישפך דם ברחובות. גם את זה ניכר בחשבון. כי הפלנגות של בן גביר כבר חמושות. אז... אבל אנחנו לא יכולים להרים ידיים בגלל העובדות האלה. אתם לא יכולים להרים ידיים. ואני אומר עוד פעם, צריך לשדר את המסר הזה והנחישות הזו. כל אחד צריך לדבר עם 10 אנשים ולהעביר להם את אותו מסר. והעשרה האלה ידברו כל אחד עם עוד 10 ויעבירו את המסר הזה. אנחנו צריכים להיות ערוכים למערכה אני לא קורא זה מלחמה, כי בתוך מדינה אנחנו לא רוצים לעשות מלחמות, אבל למערכה לא קלה, ואני מקווה שהיא קצרה.
עכשיו, על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? על מלחמה שישפך בדם? על מה? הוא מטורף, הוא בן אדם פשוט מטורף. איזה ישפך דם? מה הוא רוצה? על מה? על מה הוא נלחם? אמרתי לפני זה רפורמה, אין עכשיו רפורמה. על מה? על איזה מלחמה הוא מדבר? על מה? עבור מה? על מה הוא הולך לשפוך דם? איך הוא לא במעצר בכלל? אנשים מטורפים, על מה הוא מדבר? אלוקים שישבור. על מה המטרה עכשיו? לגרש את נתניהו? זה ראש ממשלה נבחר, היו בחירות. מה הוא רוצה? כאילו לא הבנתי. מה הטירוף? אז בשורה התחתונה מה שאני אומר לך, אני אטפל בעיר נתניהו, בסדר? אתה תטפל בכל המטורפים שלכם.
תודה, בוקר טוב.
נראה לי די הוגן, אם כי מעניין אותי ומסקרן אותי איך תטפל בעיר נתניהו ומה תהיה תוצאת הטיפול הזה. זה באמת מסקרן. אני לגבי חלוץ מסכים עם התזה, יכול היה לבחור מילים אחרות. אני חושב שאתה קצת התבלבלת. מותר לתקוף, לבקר וגם לדרוש את החלפתו של ראש הממשלה. אם המצב היה הפוך וראש ממשלת ישראל בזמן של האסון הכי גדול בתולדות העם היהודי למעט השואה, בזמן שכל הצפון, ואנחנו לא מדברים על זה מספיק, מפונה עכשיו גם דרום וצפון הגולן. דיברה איתי אתמול קיבוצניקית ממבוא חמה, הם רועדים מפחד, חמת גדר. בזמן ש200,000 ישראלים פליטים בארצם, בזמן שדודי אמסלם בכל הזמן הזה ממשיך במעלליו הרגילים להטריל את יושבת ראש רשות החברות, כי הוא חייב למנות עכשיו את כל המקורבים שלו, עכשיו, מיד, ודיבידנדים של החברות הממשלתיות, בזמן שאני יכול להמשיך את הרשימה הזו עד מחר בבוקר, כן, מותר להיות אופוזיציה, מותר לעשות מחאה, אני מזכיר את מחאת המילואימניקים בלבנון השנייה, אני מזכיר את כל הכסף האפור שנתניהו השקיע בה, ואת מה הוא היה עושה ומה הוא עשה, אחרי כל פיגוע בתקופת ממשלת השינוי, רקד על הדם, קרא לממשלה הזאת באלף ואחד שמות. אז זה אחד, ולקרוא לפלג שלם של עם ישראל נאצים, מה שעושה יאיר נתניהו, או לקבוע שהטווח היה טווח קפלן, זה שתיים. אז אני לא בטוח שאנחנו מיישרים ונמצאים בדיוק על אותו דף. נזכרתי, אתמול, תשמע, אתמול, הטלפון שלי התחיל לגמגם, עם כל האומס שיש עליו, אז התחלתי לפנות, וכאילו למחוק חומרים, והגעתי לכל מיני דברים שכבר שכחתי, כבר מזמן שכחתי על קיומם, אגב, עוד לא דיברנו, וזה חבל שאתה לא מזכיר לי, שאיתמר בן גביר מפר את ההסכם הקואליציוני שנחתם בין נתניהו לגנץ, הודיע שהוא לא מעריך את הכהונה של קטי פרי, נציבת שב"ס, והוא עוד מתלבט לגבי כהונתו של המפכ"ל. ההסכם הקואליציוני כולל סעיף מפורש שבו מינויי כל הבכירים נשארים, לא מחליפים אותם במלחמה, אז הוא מצפצף. ומכיוון שנתניהו הוא לא ראש ממשלת ישראל, אלא ראש ממשלת איתמר בן גביר, הוא גם רועד מפחד. ומה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שפשוט אין, אבל אין, ראש ממשלה פה, שיגיד, אדוני, האנשים האלה הצטרפו, מתחת לאלונקה, הם ביקשו מינימום, לא ביקשו שקל, לא כסף קואליציוני, לא תפקידים, שהמינויים הבכירים יישארו במלחמה זה הגיוני, תחזור בבקשה למאורה שלך, והוא לא אומר את זה. בינתיים גם יוצא דין רודף על אלוף פיקוד מרכז יהודה פוקס, אני לא אקריא לכם אותו, זה בפלקטים כאלה פשקבילים, אבל ככה התחיל גם דין רודף אחר פעם בזמנו, אם אתם עוד זוכרים, היה כזה דבר אחד, מישהו שבסוף התאבד בכיכר רבין, וכשאני... נזכר בכל הדברים האלה, אז
עוד לפני שקראו לה כיכר רבין.
בדיוק.
זה הקטע.
הוא הראשון שזיהה.
בדיוק.
אתה מבין, הוא ידע, הוא ירד שם במדרגות וידע, יום אחד כל זה יהיה שלי.
אתה יודע שהייתה שם בדיוק במקום הזה, אנדרטה לאלטלנה?
לא זוכר.
כן. כן.
אז אתה אומר עכשיו... אז רצחו אותו, אז למה צריך להוציא את האנדרטה של אלטלנה? לא זוכר, אבל בוא, לא חסר הנצחה לאלטלנה. גם כולם היו עכשיו, מתברש, כולם היו באלטלנה. אז פשוט כשאני עושה סדר בחומרים הישנים, אני עולה על ציוץ מ-21 לפברואר 19 של נתניהו בנימין, כשאני ראש הממשלה אתם לא מפחדים לעלות לאוטובוסים ולהיכנס למסעדות. המדינה פורחת, אנחנו מביאים אותה להישגים חסרי תקדים. הערב הבחירה ברורה מתמיד. ממשלת שמאל חלשה בראשות לפיד גנץ עם גוש חוסם של המפלגות הערביות, או ממשלת ימין חזקה בראשותי, כי רק ליכוד גדול ימנע, אני פשוט מדגיש ימנע, ממשלת שמאל. והנה גם וידאו קטן לסיום, שמצאתי, אני פשוט לקחתי את הזעזוע שלו ללב, אז אני משמיע לכם.
ראיתי עכשיו מחזה שפשוט זעזע אותי. בלב ירושלים, צעירות יהודיות מגלגלות במהירות את הדגלים של מדינת ישראל, מסליקות אותם לתוך הרכב, כי הן מפחדות.
אז פרופורציות, חברים, פרופורציות. הטרור זיהה חולשה, והוא מתנפל עלינו מכל מקום ומכל עבר, ואם זה היה הפוך, הרחובות היו בוערים, יואב קיש שוב היה רוקד בהפגנה יומיים אחרי הפיגוע בבני ברק, והצל כבר מוכן. שמע, אני רואה את התמונות שהצל הזה מפרסם על עצמו עם כל... אתה ראית את זה?
מה?
שהוא בכיתת כוננות, כאילו עכשיו הוא מדוגם שוורצנגר בימיו הגדולים שהיה הורג. אתה מכיר את העניין, נורא אהבתי את הסרטים, שהמבחן שלי לסרט אקשן טוב זה שעל הכתוביות של ההתחלה כבר מתו 50 איש. זה אומר שהולך להיות פה חגיגה. אז ההוא, יש לו איזה נשק מקוצר של דעתי בקומבינה או לא, והחגורים ואפודים ומשקפי שמש, ובוא, זה בסוף הפחיד את התל אביבים, לא את הטרוריסטים. אז לא, איך הגעתי להצל, אני לא יודע. אבל אתה לא נה, אתה לא, למה בן גביר לא מעריך את...
אין לי מושג, ש... אני לא...
אז תטפל בזה, אנחנו לא, פה בקטע לא של טיפולים.
האירוע, לא מכיר את האירוע, אתה כבר אין ראש ממשלה, לא, אין לו מלחמה על הראש לראש הממשלה, שעכשיו הוא צריך להתערב בתוך דקה בכל גחמה של בן גביר. בוא נרגיע. כן.
זה לא גחמה של בן גביר, זה ההסכם של בן גנץ.
בסדר, עוד לא הפרו את ההסכם, עוד לא הפרו את ההסכם. ועם כל הכבוד, בני גנץ נכנס מתחת לאלונקה, עשה טובה לעם ישראל, בוא... יותר משנתניהו רצה שבני גנץ ייכנס לממשלה הזאת, בני גנץ רצה להיכנס לממשלה הזאת. בסדר?
לא
בסדר. נתניהו לא רצה אותם בפנים. נתניהו לא רצה, לא רצה.
הכי רצה בעולם. לא. אמרת עכשיו שהשמש זורחת במערב.
היות שאני יודע, אז אני אומר את הדברים, ואתה
יודע מה שמשקרים לך, בלי לבדוק.
אוקיי, בסדר, אתה יודע. אתה יודע מה נתניהו רצה, בגלל שאתה מאוד מקורב לנתניהו.
לא, נתניהו...
בסדר.
נתניהו הכניס את גנץ ואיזנקוט בניגוד לרצונו.
נכון, כי היה לחץ ציבורי, ואנשים אמרו, נכון.
אז למה הוא לא מפטר אותם?
אי אפשר...
רגע, שנייה, יש לי שאלה. הם הצביעו עכשיו
נגד... כי הוא לא יכול לפטר אותם.
למה הוא לא יכול לפטר אותם?
כי אנחנו במלחמה.
אנחנו במלחמה. נכון. אבל אם אין להם שום תועלת, והם...
זה לא עניין שיש בהם תועלת, זה לא שאין בהם תועלת.
כל התקדמנו,
יש בהם תועלת. אבל הוא לא רצה, פוליטית הוא לא רצה, לא היה לו אינטרס להכניס אותם.
זה ראש ממשלה כל כך מסכן, הכל קורה לו. הוא לא יכול היה לעצור את אוסלו כי היה לחץ ציבורי, הוא לא יכול להצביע נגד ההתנתקות כי הוא רפורמות, הוא לא יכול היה לתקוף את חמאס כי בן כספית היה כועס עליו, הוא לא יכול למנוע את כניסתם של שני שרים, שני רמטכ"לי ממשלה, כי יש לה, הוא לא יכול לפטר אותם, הוא לא יכול לעשות כלום.
כי יש אילוצים, ונכון, זה כמו שאתם אומרים, למה הוא לא ביטל את אוסלו? לא באמת, הוא לא ביטל את אוסלו, למה הוא לא? הוא לא יכל לבטל את אוסלו, הוא לא יכל. למה? כי רצים, למה הוא לא משנה את מערכת המשפט? אמרתם כל השנים, למה הוא לא משנה? נכון. בקשה שישנה.
הייתי תומך
רצה,
בו.
רצה לשנות, אז הפכתם את המדינה, פגעתם בביטחון, וראינו למה זה הוביל. שאתה אומר מזהים חולשה, אז הערבים זהו חולשה ותקפו אותנו. נכון, הרסתם את המדינה. אז הנה, הוא רצה לשנות, אמרתם כל השנים, אז למה הוא לא משנה את מערכת המשפט? הוא לא יכל לשנות את מערכת המשפט, ברגע שהוא רק רצה לגעת במערכת המשפט, ובסוף הוא עשה רק את עילת הסבירות, כן, את הקשקוש הזה של עילת הסבירות, עדיין המשכתם במחאות שלכם, לא הפסקתם, המשכתם אותו טנטרום, החלוץ עכשיו שמענו ממשיכים עכשיו, ורדמן ממשיך, כן, להמשיך, להפיל, אין כבר רפורמה משפטית, עדיין ממשיכים עם ההפגנות, זה כאילו... זה כאבי פנטום, זה כאבי פנטום שממשיכים. אז אתה אומר למה הוא לא ביטל את אוסלו?
את אוסלו, הרי אנחנו יודעים למה הוא לא כבש את עזה? אתם הייתם מאפשרים לו לכבוש את עזה? אתם הייתם נותנים לו לעשות כזה דבר? עם חיילים שנופלים? כמה יש לנו? 150 חיילים שנפלו? אתם הייתם נותנים לו? עם 20,000 הרוגים פלסטינים? למה אתם משקרים? למה? 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 מה? אנחנו לא יודעים מה היה פה? אנחנו לא יודעים איפה הייתה התודעה? כל האירוע הוא אירוע תודעתי. גם השבעה באוקטובר זה אירוע תודעתי. זה לא שלא היה מודיעין. היה מודיעין, היה הכל, ידעו. הם אמרו בטלוויזיה, עשו סדרות שהם הולכים לכבוש יישובים. הם עשו תרגילים שהם הולכים לכבוש יישובים. באמן ידעו, היו אנשים שאמרו, הנה הם עושים, הנה התרגילים. הכל היה, הכל היה. הבעיה בראש, בראש, הראש דפוק. הראש דפוק, 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 דפוק. נחטפנו לפני 30 שנה על ידי ההזיות. זה המצאות, זה הכל המצאות של השמאל. כל האירועים האלה זה המצאות, זה כמו עם פלסטיני. מה זה עם פלסטיני? המצאה של השמאל. זה השמאל המציא לנו, השמאל המציא עם פלסטיני, השמאל המציא מדינה פלסטינית. ממציאים, כן, זה המצאות. המוח היהודי ממציא פטנטים. אז המדינה הזאת נחטפה, כן, ואי אפשר היה לעשות כלום, כי אתם שולטים בתודעה, אתם שולטים בתקשורת. יש לכם את ערוץ 11 ו-12 ו-13 וגלי צהל ורשת ב' וידיעות אחרונות והארץ וישראל היום וכלכליסט ודמרקר וגלי צהל ורשת ב' וכל התקשורת שלכם בתודעה אתם שולטים ובמשך עשרות שנים ובנתניהו לא יכל לעשות כלום. אז אתה שואל אותי למה הוא הכניס, הוא באמת עשה טובה גנץ שנכנס לממשלה, נכנס מתחת לאלונקה, הוא נכנס מתחת לאלונקה. קודם כל, כשגנץ נכנס מתחת לאלונקה, הוא יוצר בעיה יותר מדי גבוה, ואז כל הכובד על האלונקה על הצד, זה בעיה, בעיה, הוא ואייזנקוט ביחד לא יכולים לקחת אלונקה. נתחיל מהדבר הזה. כן, זה לא, מי שלקח אלונקה בחיים יודע שיש פה עניין שהוא בעייתי. זה דבר ראשון. דבר שני, תפסיקו להוות כל הזמן את המציאות. תפסיקו לה, הוא לא עשה טובה לאף אחד. ובן גביר לא עכשיו עושה שום דבר, ועוד לא פיתרו את הקטי פרי הזאת, ויש מלחמה לנהל, ואתם בטנטרום של נתניהו, ואם אתה לא מגנה בצורה חד משמעית ונוקבת את הדברים של חלוץ, אז אתה חלק מהבעיה, לא חלק מהפתרון. תודה, בוקר טוב, ערב טוב, שלום.
שלום. טוב, זה נורא מצחיק מה שהיה פה עכשיו. בעצם, נתניהו בכלל אסור היה לו להתחיל לרצות אפילו להיות ראש ממשלה, כי הרי לא מצליח לעשות כלום. הוא אמר שאוסלו זה אסון, והוא לא רק לא ביטל אותו, הוא אימץ אותו בחדווה, ואפילו יישם אותו. הוא אומר שהיום שההתנתקות זה אסון, אבל הוא לא עשה את זה, הוא לא עצר אותה, הוא הצביע בעדה 4 פעמים. אז למה הוא נבחר רשות ממשלה? כל דבר שצריך לעשות הוא לא עושה, כי הוא לא נתן לו, וסבתא שלי, ואובמה, ודודה שלי. אגב, כל זה קורס מול העובדה שכשהוא היה צריך להימלט מימת הדין, הוא הלך על ההפיכה המשטרית המטורללת של חבורת מופרעים פושעים, למרות שלא היה לזה שמץ של תמיכה ציבורית. בכל הסקרים, מכל הזוויות, אין כלכלן מכובד בעולם, אין משפטן מכובד בעולם ובארץ, אין כלום. אפילו הבכירים בפורום קהלת, כולם היו נגד, ופתאום הוא היה בעד והלך על זה בכל הכוח. מזל שעצרנו אותו. אז בזה, כשמדובר בטוסיק שלו, שהאש הפלילית מתחילה ללחך את אחוריו, הוא פתאום הולך נגד כל, לא נתנו לי, לא עצרו, היו פה הפגנות 600 אלף איש חודשים רצופים, ופתאום זה לא אכפת לו, רק את אוסלו ואת שמוסלו ואת ההתנתקות, לא היה לו תמיכה. מה הייתם עושים? לא היינו עושים לו כלום. אם הוא היה הולך על רפורמה משפטית, כמו שאני מטיף לה, או גדעון סער מטיף לה, כל השנים, לא היו עושים לו כלום. ההפיכה המשטרית שהוא הלך עליה פי אלף יותר גרועה. אני מזכיר לך מה הוא אמר על אוסלו בנאום ב-97. ירשנו תהליך במצב של גסיסה. אך החלטתי הייתה נחושה להחיות את התהליך. לא רק מפני שהבטחתי לבוחרים להמשיך בו, אלא מכיוון שרציתי, כמו כל עם ישראל, להביא שלום בטוח. הוא אמר את זה בטקס הנחת אבן הפינה למרכז רבין, שנה וחצי אחרי רצח רבין, והוא גם עשה את זה, לא רק אמר את זה. אבל התזה שלך בעצם אומרת, זה בדיוק התזה שלו. אתה יודע מה היא? כשביבי באופוזיציה, הממשלה אשמה. כשביבי בממשלה, האופוזיציה אשמה. אפס אחריות, אפס מוסר, אפס מודעות עצמית. הבן אדם הזה הסביר, ואני לא עולה לך אותך עכשיו, בקולו, שרק ראש הממשלה אחראי. פרופסור לימור סמימיין דרש, אתם מעלים אותה כל דקה בערוץ 14, מסבירה בקולה שאולי הגיע הזמן, היא עושה את זה בממשלה הקודמת, כי אז זה גם היה נוח, שנושא האחריות של המודיעינית והביטחונית, הכל הבל הבלים. יש אחראי אחד, נתניהו אומר את זה. רק ראש הממשלה אחראי לביטחון. הוא צריך והוא חייב והוא מוכרח לדעת בכל רגע נתון מה מצבו של צהל, מה מצב הביטחון, לשאול אותם, להקשות עליהם, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. זה הוא הסביר בעצמו, הוא אמר את זה לאולמרט אחרי לבנון השנייה, הוא אמר את זה באלף ואחד הזדמנויות אחרות, ואני אסיים עם אחת מהן, שזה האוטוביוגרפיה שלו שהוא פרסם, שבה הוא כותב, בנט תמך בפלישה לעזה. סברתי שהמחיר בחיי אדם לא הצדיק זאת.
כן, אבל
הוא בין... כותב את זה.
תקשיב, אתה...
והמחיר בחיי אדם כן הצדיק זאת.
אוקיי.
כי עכשיו בתמרון יש לנו 150 הרוגים, אבל עד התמרון היה לנו 1,400
כן,
הרוגים.
אבל בין, תראה, אתה צריך להבין משהו מאוד בסיסי. אנשים יודעים את האמת. אנשים יודעים את האמת. שאתם ברור. שולטים בתודעה, שאתם שולטים בתקשורת, שאתם שולטים בבתי המשפט, שאתם שולטים בפרקליטות, שאתם שולטים בצבא, שאתם שולטים באקדמיה, אתם שולטים
מי זה
בכל,
אתם רק?
אתם זה השמאל. השמאל, כן.
אני שמאל.
כן, אתה שמאל.
ברור.
אתה בעד מדינה פלסטינית.
אני לא.
אתה אמרת את זה מקודם, אתה בעד מדינה פלסטינית.
אני לא אמרתי את זה מקודם.
אתה אמרת שזה הפתרון.
אתה חוזר ככלב השב אל קיאור.
אתה רוצה שאני אשמיע לך את ההקלטה?
למניפולציה, אני הסברתי לך.
אתה עמדת עם, איך קוראים לה?
אני הסברתי לך.
שנייה, תן לי עכשיו לדבר, אני עכשיו מדבר. אתה עמדת עם האי בקוקטייל שם שעשיתם על הפנטהאוז, ואמרת לאחמד טיבי, אל תדאג, השטחים הפלסטינים, אמרת, השטחים הפלסטינים מסומנים, השטחים הפלסטינים אתה קורא להם, כן? ועכשיו מקודם אמרת שפתרון בשתי המדינות עדיף גבול, עדיף שזה יהיה פתרון בין שתי מדינות, זה מה שאתה אמרת. אז לכן אתה שמאל, אין מה לעשות, אתה השמאל ויאיר לפיד שמאל, אתם קוראים לעצמכם מרכז כדי שלא תגידו שאתם שמאל, אבל זה שמאל, מה שהולך כמו שמאל ומתנהג כמו שמאל ומדבר כמו שמאל, זה שמאל, זה דבר ראשון. והשמאל שולט בכל המוקדי כוח, בכל מוקדי הכוח מלבד אחד, שבו העם מצביע. כי העם לא איתכם, השכבות רבות באוכלוסייה לא איתכם. אבל אנחנו רואים את גילויי העם, כשבסוף כשהעם צריך לבוא לידי ביטוי, אנחנו רואים איפה הוא בא, אנחנו שומעים את העם, אנחנו רואים אותו בהתנדבות, אנחנו רואים אותו באירועים, אנחנו רואים אותו במלחמה, אנחנו רואים אותו בכל המקומות שבהם צריך לתת. אבל במוקדי הכוח, במוקדי הכוח, אתם שולטים. עכשיו, למה גדעון סער, שהוא מדבר לעשות רפורמה כמו גדעון סער, למה גדעון סער לא עשה את הרפורמה? אם גדעון סער הוא מטיף, אתה אומר שהיה עושה רפורמה כמו שגדעון סער מטיף לה, למה גדעון סער לא עשה את הרפורמה הזאת? מי הפריע לו? הוא היה שר משפטים, שנה וחצי. למה הוא לא עשה? מה הבעיה? מה זה עכשיו, כאילו מה, אנחנו לא יודעים? תסתכלו היום, בזמן מלחמה תסתכל מה אתם עושים, תסתכל על הציוצים שלך, תסתכל על הציוצים שלכם, אתם חבורה של מטורללים, בזמן מלחמה כל מה שמעניין אתכם זה להיכנס בביבי, כל דבר ביבי השם, ביבי השם, לא משנה מה הוא אומר, הוא הלך, הוא היה באיזה, הרי הוא הלך, הוא היה עם השוטרים, והוא אמר, כן, מי בעד שנסיים את המלחמה, מי בעד שנמשיך, הרגתם אותו. כן, אבל באותו זמן היה אירוע בסג'אייה, והוא ידע, ויושבים, ירון אברהם יושב באולפן, בדקנו את זה בשעה 7:52, המזכיר שלו הסתכל בטלפון, מה, אתם מבלבלים את המוח כל היום, אתם מחפשים אותו על כל דבר, הוא נושם, אתם באים בנגדו על זה שהוא נשם, מה, אנחנו לא רואים את המציאות? אין דבר שנתניהו עושה שאתם לא נכנסים בו, אתם הורגים אותו יום-יום. יום-יום, אני לא יודע מאיזה כוח האיש הזה עשוי. אני לא יודע ממה הוא עשוי, הוא מעל הטבע. האיש הזה הוא מעל הטבע. איך הוא מתפקד, איך הוא עושה. מה, כאילו מה, הציבור לא יודע את האמת? אתה מדבר איתי, כן, אמר בטקס של אוסלו, אמר זה, אנחנו ראינו מה הוא עשה עם אוסלו. יוסי ביילין אמר לנו שנתניהו הרג את אוסלו. יוסי ביילין בעצמו אמר, מי שהרג את אוסלו זה בנימין נתניהו. אחרת היה הסכם אוסלו, אם בנימין נתניהו לא היה עולה לשלטון, אמר לנו ביילין, היה מדינה פלסטינית. הייתה מדינה פלסטינית. זו האמת, אבל אתם עושים הכל מניפולציות, אתה מוצא איזה נאום, כן, אבל הוא אומר ככה וכל מיני כאלה. נו, מה, כאילו, מה אתם רוצים? אנחנו לא יודעים את האמת, אנחנו לא יודעים מה היה פה, אנחנו לא יודעים מה אתם עושים לנתניהו כל יום. אנחנו רואים את, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. הרי גם על הקוקטייל הזה שהייתם בו, ובני גנץ התחבק שם עם ה, איך קוראים לה, שכחתי, האם האנטישמיות, נועה תשבי, אז שרקי יושב באולפן ומאשים את מכונת הרעל.
מכון, ביבי אשם, מי אשם באירוע? גם בזה ביבי אשם, כן? מכונת הרעל, הרי ממה הכל התחיל? אני שאלתי אותך מה היה האירוע, אמרת לי זה היה קוקטייל לנוע טיש, ביצייצתי את זה. מישהו אמר לי, מישהו נתן לי הוראה, מישהו תדרך אותי, מישהו זה, שלחו לי תמונות, שאלתי אותך, אמרת זה, מה זה קשקוש הזה? מישהו נותן לנו הוראות, מישהו מתדרך, מה אתם בלי? אתם מכונת רעל, אתם מכונת רעל, אתם כל היום עסוקים ברעל. אתם כל היום, תסתכל על הציוצים שלכם, אתם מרעילים את האווירה בזמן מלחמה, אתם פוגעים במורל של החיילים, אתם עושים דמורליזציה, אתם פוגעים בחוסן, אתם אומרים לא ננצח, תורים שלמים שלכם, אומרים אנחנו נפסיד, אי אפשר לנצח, צריך להפסיק, צריך לעצור, אנחנו לא נגיע להישגים, אי אפשר להפיל את חמאס, זה התורים שלכם, הנה עוד מעט יגיע יום שישי, אותם תורים, אותו דבר, נתניהו לא יכול, הוא סתם מדבר, זה, אתם פוגעים בצהל, במלחמה, ברוח העם, ברוח הלחימה של העם, תוך כדי מלחמה, זה מה שאתם עושים, אתם פוגעים בחיילים, אתם פוגעים בכוח המנצח, זה מה שאתם עושים. תודה.
אני רואה שחזרת לעצמך, אז גם אני אחזור לעצמי. פיזרת פה זוהמה ושקרים, כל מילה הייתה שקר, הכל. מצאנו איזה נאום, אתם מבינים? נתניהו ואוסלו זה איזה נאום, את חברון אני החזרתי, לוואי אני הלכתי, את נאום בר אילן אני נסעתי, אני השמאל, וכולי 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 וכולי. אני ניהלתי מסע ומתן עם שלוש פעמים שונות, ואמרתי כן לכל הניירות האמריקאים שכללו מדינה פלסטינית, ואפילו שתי בירות בירושלים. זה פורסם הכל. מצאנו איזה נאום, עשינו מניפולציה. עכשיו הם כבר מכינים את התירוץ על המלחמה, אז גם במלחמה הוא לא מסוגל להביא את הסחורה, כי עצרנו אותו. אני, שכותב פעמיים ביום, שצריך להיכנס לעזה ולהרוג את כולם, אתה מדבר על המחבלים כמובן, וצינואר, ואני עושה את זה מ-2009, אני עצרתי אותו. הדחליל על זה לא מסוגל לעשות כלום, כי תמיד עוצרים אותו. כולם עוצרים אותו. כשצריך לקחת אחריות על משהו, זה אשמת אלה שעצרו אותו. איך אין לכם מראה בבית? אתם מכונת רעל מהמסוכנות ומתונפות בהיסטוריה. עצם העובדה שאתה ממשיך לבחוש בעניין הזה עם הקוקטייל, כשאתה יודע ועדיין משקר איזה אירוע זה היה, כשאתה יודע שמי שעשה את האירוע הזה זה אבא שקבר את הבת שלו במסיבה, ואתה יודע שהיה מדובר באירוע של אמירת תודה או אירוע הוקרה, כמו שיש לפצועי צהל, כמו שיש למפונים, אז עשו לנוע תשבי שהייתה בביקור מולדת, שעובדת שם 24-7, ואני עוקב אחרי זה, ועושה עבודה מדהימה עם האנגלית ועם הלוק שלה, את העבודה שדחליל בשם אלי כהן צריך לעשות, ואתה ממשיך לשקר וממשיך להסיט, אבל לא נתנו לו, עצרנו אותו. ועוד מדבר על הנדסת התודעה, לא אינון מגל, אני לא שמאל, גם פה אתה שקרן, ואתה שקרן מתואב, כי שקרן מתואב זה שקרן שיודע שהוא משקר. אני ארגיע כשאתה תפסיק להוציא עליי דיבה, כשאתה תפסיק להוציא דיבתי, ותפסיק לדון בי פעמיים ביום, אני ארגיע. אתה יודע שאני התנגדתי באלף ואחד דברים שמאלנים שהוא עשה, אתה יודע שאני בעד לכבוש את הרצועה, נכון? אתה יודע, אז למה? לא, אז תגיד לי רק, למה אתה משקר?
תודה. שלום טל אברהם.
שלום אינון, שלום בן.
מה שלומך?
אני בסדר.
תגיד לי, קודם כל מה קורה בשטח? בוא נתחיל על דבר דבר.
תראה, קודם כל קשה באמת לאפיין אחרי שלושה חודשים להעביר את הצבע של הלחימה בשטח. באמת, בתוך הקצבים האלה שלפעמים יותר, לפעמים פחות, אנחנו נמצאים עכשיו באחד השלבים הכי עצימים בלחימה מאז שהתחילה, הלחימה הקרקעית, התימור. וואלה. רק בלהסביר שנייה את התמונה, ככה, במעבר קטן מצפון לדרום. צפון, דארג', כן? קרב שאפשר לראות אותו מהגדר. מי שמשקיף מהשדות של כפר עזה יכול לראות את פטריות השן, את הפיצוצים, את קולות המלחמה. זה נמצא ממש על הגדר, בין ג'בליה לסג'אייה. ואנחנו רואים שהקרבות הם קרבות קשים. בצערנו נפלו שם שלושה לוחמי גבעתי.
אה, זה בדארג'?
כן, זה בדארג', ויום לפני זה גם היו לחטיבת הנחל. זאת אומרת, זה קרב שבגדול מתנהל סביב 120 וגדה 162, יש שם עוד התמודדות אל מול גדוד, אני מניח שיש שם לחימה קשה עוד 3-4 ימים, מלבד זאת בצפון הרצועה, עיקר העיסוק בנוסף לנושא המנהרות, יש בזה גם צברי בקבוק, ואנחנו רואים שאירועים גם מתרחשים בשטח, הולך גיאוגרפית עוד קצת, הולך לכיוון של דרום, בעצם אזור נחל עזה, אזור מסדרון נצרים, נניח מבארי ועד אזור הים, אנחנו רואים שחמאס, כלחמת גרילה, מחפש את הציר הלוגיסטי, אתה רואה את זה לא פעם בסרטים שהם מפיצים וכדומה, צהל כרגע מבקש להרחיב את המסדרון, גם בהסתכלו ליום שאחרי, אז הנה אתה רואה למשל שבאזור של אוגדה 99, יותר בכיוון הים, אתה רואה כבר התחככות עם מחנה הפליטים נוסירת, אם אתה הולך חזרה מזרחה לאזור הגדר, אתה רואה יותר התמודדות של אוגדת עזה, למשל עם זוחר הדיק, שנמצאת ממש מול בארי. ממשיך רגע איתך ועם בן קצת דרומה למחנות המרכז, הנה אנחנו כבר מקבלים את 36 שנמצאת בקרב, כנראה, לא כנראה, באל-בורד, שהוא אחד מחנות הפליטים המרכזיים, אבל החשיבות של ההתמודדות איתו, כי הוא גם נמצא סמוך מאוד לגדר. זאת אומרת, נוסירת אמרנו, אמרנו אל-בורד, בטח יותר מאוחר אל-מורזי, דיר אל בלח, אני לא בטוח שיגיעו בשלב הזה, זה נמצא יותר בכיוון הים, והוא גם מאוד גדול וכדומה.
טוב, תשמע, אתה אומר הרבה שמות, בוא, מי שלא מכיר בדיוק את המפה, זה לא אומר לו הרבה.
כמובן, המאמץ המרכזי, בסביב חאן יונס, ששם אנחנו מכירים את מה שדיברנו גם בימים האחרון. שורה התחתונה, אתם מקבלים תמונת קרב מאוד מאוד עצימה.
אז אתה מסרטט אותה, ומול זה יש את הדיבור שהתפשט אתמול, על זה שצהל אומר שהדבר הזה לא מוביל להכרעת חמאס, הכרעת חמאס זה דבר של חודשים, אולי אפילו שנה, אגב, דברים שנאמרו גם בהתחלה ואף אחד לא שם לב, וכאילו צפוי לנו גם שינוי מתכונת הלחימה למשהו הרבה יותר נקודתי ופחות עצים, אגב, המילה עצימות עולה לי על העצבים, אין כזו מילה בעברית, לא חשוב.
טוב, בקיצור, הכרעה, אתה יודע, יש לה שני מושגים. אחד, בעצם, שלצד השני לא תהיה יותר יכולת צבאית, והדבר השני זה רצון. ומה שאנחנו בעצם מבינים, אני חושב שדיברנו על זה לא מעט בתיאום הציפיות כבר אחרי שהתחיל עוד התימון. כאשר יש לך צד שני שמוכן לספוג כל כך הרבה עבדות, שמוכן לספוג את זה שתחריב את רצועת עזה בצורה דרמטית, כי זה מה שקורה למעשה בשטח, וגם יודע לעשות מעבר לשלב של לחימת גרילה, שבה הוא גם יודע לגבות מחירים וכדומה, ומעורר פה כמובן את השיח הציבורי, מתוך השיטה הזאת שצהל עובד בצורה מאוד שיטתית, סזיפית, כדי לפרק את אותן יכולות, אבל היא גם מאוד מאוד ארוכה, כאשר הצד השני עומד במצב שהוא לא רוצה להיות מוכרע, אז אתה מקבל אירוע שהוא מאוד מאוד ארוך, הוא קשה, יש בו מחירים, יש בו הישגים, אבל השורה התחתונה שהוא אירוע ארוך, ואני חושב שהתאום הציפיות הזה עם הציבור הוא דבר חשוב מאוד. אני התנגעתי ליהירות יתר בתחילת הדרך, או מין הסתכלות כאילו עוד שנייה מגיע הקנק וחמאס סיכנה. מצד שני, אני אומר את זה גם עכשיו, לצד הדברים שיש מהר מהר שצריך להפיק לקחים, כי אנחנו רואים שחמאס לומד את התורפות של צהל בעיקר בשוליים, בצירים, במגננים, ואז גובה מחירים, אני חושב שגם צריך להיזהר מלראות רק שחורות. זאת אומרת, צריך לזכור את הדבר הזה, כי בדיוק לשם חמאס תכוון. עכשיו, השלב הבא, הוא באמת שלב שכנראה יקרה לאחר חאן יונס, לאחר קצת ממחנות המרכז שדיברנו, רפיח כנראה כבר תהיה בשלב אחר. במשמעות, זה לא אומר שצהל יצא מרצועת עזה. אמרתי לכם עכשיו, אני מניח שבמסדרונות הלוגיסטיים וכדומה, תישאר שהייה של צהל. צהל גם זה עובד עכשיו על אזורי חיץ. וצהל יכול להיות ימשיך לפעול באותה תקופה גם בחאן יונס, אבל זה אומר הרבה פחות כוחות שפועלים. נניח, בסדר הגודל של האוגדות, לא ניכנס למספרים מדויקים, אבל זה אומר שפועלות בצורה משמעותית, פחות אוגדות בו זמנית, יש לזה גם יתרונות מבצעיים. אבל, אחרי שאמרנו לכם לגבי הדרום, שימו לב לצפון, ממש לפני זמן קצר, מטחים של רקטות לראש הנקרה, פעמיים, סדר גודל של כ-20 רקטות.
זה די מטורף.
7-8 עירותים, ואנחנו מתקרבים לנקודת הכרעה שם. כי בסופו של דבר, תארו לכם מצב, בן וינון, שנניח ובאמת מגיעים לשלב הבא, אנחנו מורידים את העצימות של... סליחה, בן. תן לי מילה אחרת, אל תהיה חכם, רק תגיד מה לא.
את ההיקף, את העוצמה, העוצמה זה לא עצימות. אוקיי.
נפח הפעולה בדרום הרצועה, ובכלל ברצועת עזה, והאש בצפון נמשכת, והמצב שם נמשך, אנחנו רואים את הנזק ליישובים, אנחנו רואים את הכיפאון שיש שם מבחינת החיים האזרחיים וכדומה, נדמה לי שאנחנו מתקרבים לנצום דרכים, שאי אפשר יהיה לברוח מקבלת החלטה האם להגביר בצורה משמעותית את דפוס הפעולה שלנו בצפון.
יש באמת מחלוקת לגבי המעבר בשלבים, בין ב' לג' בקבינט מלחמה, אתה מכיר את זה?
אני חושב שיש בעיקר, אתה יודע, דברים, אם אתה שואל רגע מבחינה עניינית מבצעית, אני חושב שמעבר לסוגיות שעולות פה מדי פעם, האמריקנים, מה הם אומרים לנו, מה לא אומרים לנו, אני כן חד משמעית שומע ברמה מבצעית, כהמלצת מפקדים, כהמלצת הצבא, גם בגלל מה שפרטתי כרגע, בנושא לחימת הגרילה ואיך שזה מתנהל בשטח, שיש סיבה לעבור לשלב הבא, גם מבחינה מבצעית, ולא להישאר באותה נפח פעילות. כלומר, שיש היגיון מבצעי בזה שתעבור למבצעים יותר ממוקדים, יותר מוכנים, יותר מדויקים מודיעינית, וגם תחשוף את עצמך פחות לתורפות במקומות שונים. ולכן אני חושב שברוב הדברים שאני שומע, אם יש הבדלים, הם לא הבדלים, הם יכולים להיות אולי קצת בלוחות זמנים. אני לא מכיר מישהו שכרגע אומר, לא נכון בכלל לעבור לשלב הבא של
הלחימה. לא, אבל יש את התכנון המקורי. כל הדיבור הזה הרי הוא פוגע בסוף בצהל, אתה יודע, חושף תוכניות לאויב, אומר שאנחנו כבר מתלבטים, אתה יודע, שאנחנו לא אומרים לא ננצח, לא נכריע, כל מיני דברים כאלה. זה נותן רוח גבית לסינואר.
לא חושב שמישהו אומר שלא, או מישהו לא תופס את המערכה הזאת כזו שאיסה נצח.
לא, לא, תקרא עיתונים, תקרא עיתונים.
בסדר, כל אחד, תראה, אני לא מומחה גדול בפוליטיקה, יש פה ניואנסים של פוליטיקה, דיברנו גם עליהם אתמול, אני חושב שחלק מהוויכוח לכאורה שאמריקנים, ואני יותר או פחות חזק מול האמריקנים, זה עניין פוליטי, אני חושב שרמת הוויכוח שלנו מול האמריקנים הוא הרבה יותר נמוך ממה שמשוקף, נכון, יש מחירים מסוימים שאנחנו משלמים, ויש להם מחיר מבצעי, דיברנו על הנושא ההומניטרי, דיברנו על נושא הדלק של המנהרות, אבל זו סוג המערכה הזאת. הקבינט המצומצם, לפחות ביחסים שאני חושב שמתנהלים בין גלנט, נניח, כשר הביטחון, לגנץ ואייזנקוט, הפערים הם יותר נמוכים, יכול להיות שבין נתניהו מתחילים להתרחב הפערים.
יכול להיות. טוב, טל אברהם, תודה.
תודה.
רב סרן במילואים עמית, מפ"י הנדסה בחטיבה 828, שלום. עמית? למה לא שומעים אותו? יש לנו אותו על הקו, ננסה. הלו? רגע, שנייה, מתקשר.
המלחמה תפסה אותו, בינתיים אני אתן רקע, בסיני וכבר בתשע בבוקר חצה את הגבול לעבר ישראל, משם נסע לחבור לכוח שלו, לאחרונה פלוגתו סיימה את הארץ שג'איה, לאחר לא מעט זמן, הם אחראים על מציאת והשמדת הפערים או הפירים לדעתי.
הפירים.
כתוב פערים, משתתפים בהתקפות של גדודי החי"ר ועוזרים להם. מורידים בתים ממולכדים.
שלום עמית.
מה נשמע?
טוב, מה קורה?
בסדר, שומעים אותי טוב?
כן, איפה אתה?
בעזה,
איזה יופי. יפה, תגיד לי איך חולה, איפה אתה בפלוס מינוס?
הוא בסטארבקס בכיכר פלסטין.
מה זה?
איפה, איך אתם פלוס מינוס, איפה אתם?
ברצועה.
תגיד, ויש לחימה?
כן, כן.
וואלה, מה אתם עושים? אתם עוברים מבית לבית, משתלטים על שטחים, או שאתם בהגנה על מרחבים, מה אתם עושים?
אז אנחנו, אני מפ"י, הכוח שלי הוא פלוגת הנדסה. אנחנו מוצאים פירים, משמידים פירים, משמידים איתורים ממולכדים, את עבודת ההנדסה.
תגיד, לפירים האלה אתם מגיעים ממודיעין, או שאתם עושים סריקות ומוצאים אותם?
גם וגם.
וואלה, כאילו עושים סריקות, פתאום מוצאים פירי נפיר.
נכון, גם, וגם... מודיעין, כאילו...
כמה מחבלים פגשתם?
פוגשים מחבלים, לפעמים רואים בעין, לפעמים לא, אבל פוגשים ברמה היומיומית.
היה לכם, הם נפגעים?
יש לי מהפלוגה שלי פצוע אחד קל במזל, הוא מרגיש טוב, יצא מהבית חולים, אתמול בדיוק דיברתי איתו.
אז אתם באמת עם מזל, כי מהנדסה משלמים מחיר כבד מאוד במלחמה הזו, זה גם, רציתי לשאול אותך על זה, זה בעצם חיל עם פחות עילה, אבל עושה את העבודה הכי קשה והכי מסוכנת.
כן, כן, התעילה של החיל היא בצניעותה. אנחנו עושים את העבודה איפה שצריך, גם בהשמדות, גם בשינוי פני הקרקע, גם בחשיפת תשתיות והשמדת תשתיות.
יש לכם מספיק חומר נפץ?
ברור. מה כן. זאת אומרת?
לא, היו כל מיני דיווחים שחסר TNT, חסר חומר נפץ.
לא, לא שהגיע אלינו.
אוקיי, אז מה, מרימים בתים, מפוצצים פירים, כאלה?
כן, למשל האוניברסיטה, זה פרויקט של הגדוד שלי.
יפה, אז כולכם בוגרי אוניברסיטה.
כן.
כן.
יפה, בדיוק. תואר ראשון.
ראיתי אתמול שני טנקים חונים ליד עיריית חן יונס. ומי, לא, מישהו כתב שבאו לבטל דוחות.
תגיד, מה, תן איזה אירוע שאתה ככה יכול לסבר את אוזנינו, שאותו אתה תזכור מהמלחמה הזאת?
יצאנו, היינו באזור סג'איה, וככה יצאנו בבוקר לפעילויות, ומצאנו איזה מבנה ממולכד, הכוח הקדמי קרא לנו לבדוק אותו, ובאמת סרקנו, ומצאנו שם מטענים ונשקים ואמל"ח, הרחקנו את הכל, ובאנו והשמדנו את המבנה.
תגיד, איך ניגשים לדבר כזה? אומרי לך, המבנה הזה מולכד, יופי, עכשיו מה? יש כלב?
יש כלב, ויש תרגולות מקצועיות שמאפשרות את ההגעה למבנה הזה במינימום סיכון כוחותינו. כשעובדים בצורה מקצועית ועל פי התול שלמדנו, אז מינימום נפגעים.
זה תמיד, אם יש נפגעים ממטענים, זה אומר שמשהו יתנהל לא נכון, או שיכול להיות גם מצב?
לא תמיד. לא תמיד. בסוף זירת מלחמה היא זירת מלחמה. לפעמים גם אתה מתנהל לפי תול. יש איזה משהו לא צפוי שקורה.
אז אתם בעצם בתוך הצקחים, אתם סוג של כוח מבצעי ששולחים אתכם למשימות, בוא תפתח לי פה את האירוע הזה למטענים, בוא תפוצץ את הבניין הזה, בוא תרים את הפיר הזה, בוא תבדוק מה יש בתוך הפיר, אתם בודקים מה יש בתוך הפירים?
כן, יש לנו אמצעים, כמובן לא נכנסים, ואחרי שמזקים את הכל, וכל הדברים האלה, אבל בעזרת האמצעים שלנו, אנחנו...
מה שמענו ברקע עכשיו?
פיצוצים, שלנו.
לי זה נשמע כאילו מישהו גורר איזה כיסא, אבל הבנתי שפיצוצים.
לי זה נשמע כמו פח.
זה דבר שבשגרה.
מה, איך לכם זה נשמע? או, הנה.
כן, בהתחלה זה היה... לקח קצת זמן להתרגל לפיצוצים האלה, אבל כשאתה מבין שזה של כוחותינו, אז...
תגיד, בן כמה אתה?
בן 26.
מאיפה?
מיישוב נעלה.
ליד נילי.
נכון.
בנימין.
נכון.
יישוב חילוני כמדומני.
נכון.
כן. לא רחוק
איך
ממודיעין.
איך מגיעים להנדסה? זה התנדבותי או מה? איך זה עובד?
מבקשים את השיבוץ של החיל.
אתה ביקשת?
כן, אני ביקשתי חיל ההנדסה, מאוד עניין אותי באמת העבודה.
מוזר.
וזה הוכיח.
מי הכי כיף לעבוד? עם חירניקים, צנחנים, נחל או טנקיסטים?
אז בלחימה היינו, אנחנו היינו גם עם 101, הפלוגה שלי, וגם עם 17.
אוי, 101 זה צנחנים ויש לי שם מקורב.
101 זה...
צנחנים.
כן, כן. 101 על הצנחנים ו-17, ושניהם מאוד נהננו לעבוד איתם. גדודים מצוינים, באמת.
טוב.
מפקדים מצוינים.
יפה. אז אתה נשוי, משפחה, ילדים וכאלה?
לא, לא.
כמה זמן במילואים כבר?
לוקח את הזמן.
את האמת שאני השתחררתי מהצבא, הייתי מ"פ בסדיר לפני שנה בדיוק. מחר אני אחגוג שנה לשחרור.
וואלה, אז די מהר חזרת.
ועשיתי שתי אימונים עם הפלוגה, שאני נלחם איתה עכשיו, ואז המלחמה.
הבנתי. טוב, רב סרן במילואים עמית, מ"פ הנדסה בחטיבה 828, יישר כוח, כל הכבוד.
שמור על עצמך.
וסחתן על מה שאתה עושה, על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, תודה.
תודה רבה.
להתראות, פרסומות. מה אני אומר?
אתה אמור להגיד עכשיו שיר, לא?
כן. אתה חייב אבל ללמוד לשלוט בכעסים שלך, בן.
לא נראה לי שבגיל הזה...
ואתה תראה אותי, מפה אני הולך לטיפול הפסיכולוגית שלי.
אשכרה?
כן.
כנראה, אולי זה ההבדל באמת.
הורדתי מינון לפעם בשבועיים עכשיו. אתה מבין? אבל הכל טוב, מטפלים.
אני לא הספקתי להגיד כמה נהניתי מהרוק הכבד אתמול של הג'ינג'י. מפרספור.
כן.
ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוך עולים געגועים.
וואו, וואו.
כדי שלא יחזור שוב המבול, אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים, בעיניים עצות אני רואה את השבילים,
את השבילים
בעולם הזה, מי מחבר ומי נותן חיים,
חיים.
יש אמת אחת כתובה לה בשפיים, לראות את הטוב אסור לעצור עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים. ככה לפעמים אני נזכר באנשים, מי היה לי כשנשברתי, מי סגר לי את הפנים, עד שיום חדש פתאום יבהיר הכל יפיג מכעסים, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים, לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות
של מי המילים והלחן? שלא?
כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות שיורקים עליה אש, היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת למצוא שתיקות, כמה מחשבות עברו בי עוד שואל מה לעשות, מה
כן, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לסתיו קורנס שהיה אחראי על השידור, לאורחים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מיכל קדוש, עמיתי דואק, אחרינו אראל סגל המכונה אראלו, שיהיה לכם יום טוב, תודה בן,
להתראות.
יותר לא אפול, יותר לא אפול, כי ניצחתי עכשיו, זריחות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים.